ברוכים הבאים לפרק 5 של בכל יום נתון. היום נדבר על מוריניו וקלופ, פפ ופפה, בלאו וגרנה, גולדן וסטייט ורד ובול. וגם נארח את עמית לוינטל וגם ננתח את שוק העברות השחקנים ללא הרדמה. פרק 5, מתחילים.
כל יום נתון, פרק 5 כאמור, יש לנו אפילו אורח היום, אבל לפני שאנחנו מתחילים עם החלק הראשון של התוכנית, אני רק רוצה להזכיר לכם שגם הפודקאסט הזה הוא חלק משפחת הפודקאסטים גיקונומי, שכוללת גם את גיקונומי שלי ושל דורון ניר, שבכל שבוע אנחנו מארחים אורח אחר. השבוע היינו את תומר קמרלינג מבלייזר, דיברנו משום הרבה פוליטיקה, אבל לא רק, פלטתי שגם שטויות, קורה. ויש לנו גם את ציון 3 עם יוני נמרודי, שאנחנו מדברים רק על ליגת העל, שזה כמו ספורט בינלאומי, רק לאט יותר. אבל עם הרבה תשוקה, אנחנו אנשים חמים, מכיר את זה?
אנשים חמים, חיבוקים.
אנחנו מפצים על היעדר הטכניקה עם זה שאנחנו אנשים חמים. כן, היה גם איזה משהו השבוע בוואן, אבל לא ניכנס לזה, אנשים חמים ממש. ויש לנו את הפודקאסט של תמר ומרינה, שמדברות שיח נשים תוסס, שזה במילים אחרות, הן מתנפות בפה, אז אם אתם אוהבים את זה, אוהבות את זה, תמצאו גם את זה. שלושתם זמינים באייטיונס או בפודקאסט אדיק, או איפה אתם שומעים את הפודקאסטים שלכם. יאללה, בכל יום נתון, פרק 5, דסקל. על מה אנחנו מתחילים לדבר היום?
קודם כל, ברוכים
תציג,
הבאים.
תציג את האורח, אתה צודק.
ברוכים הבאים לאחד מכתבי הספורט שאני הכי אוהב, נגיד את זה ככה, גם אישית וגם מקצועית. Yeah. כן,
זה הדדי.
כן, בקטע הפלטוני, כן.
אנחנו מתחילים טוב מדי.
זהו, אנחנו לא נדבר על טראמפ, כי הגעתי למסקנה שזה לא בסדר, זה בסדר, גם אני אוהב את אדם סנדלר למשל, זה קורה, אתה יודע, לכל אחד יש את הגילטי פלז'ר שלו, אבל אז אנחנו נדבר, נתחיל לדבר נראה לי ישר, ועמית, מה דעתך על הוועדה, אני לא יודע מי בכלל עושה את הדברים האלה, שהחליטו על המספר שחקנים האלה בתואר, לתואר השנה, שחקן השנה, בלון דאור, מה דעתך על מה שקרה שם?
מה שקרה שם, קודם כל ראינו, מה שקרה, מה שאנחנו יודעים שקרה, זה שלפני כמה חודשים הפרס התפצל, והפרס הזה, אתה יודע, אי אפשר להגיד עליו שהוא יציב, כי היה לנו את הבלון דור, כן. מה שבעבר כונה שחקן השנה באירופה.
כדור הזהב.
כן, כדור הזהב שכונה שחקן השנה באירופה, בניגוד ל-FIFA World Player of the Year, שזה היה שחקן השנה בעולם. אז היה לנו תקופה ארוכה, איזה 25 שנה שהיה את הפרס הזה, ואת זה בנפרד. ועכשיו איחדו כוחות בשנים האחרונות, עשו איזה החלאה שעיתונאים בוחרים, וגם קפטנים של נבחרות ומאמנים.
ואז אפשר היה לראות שכאילו יוסי בניון בוחר דודו הוואט לשחקן השנה או משהו, אתה יודע, כאילו
לא באמת,
לא באמת, אבל כן,
אבל מדינות שדוברות פורטוגזית, מדינות שיש להם שחקנים של ברצלונה, ראינו את כל ההטיות האלה, זה לא הוסיף כבוד, בוא נגיד, אבל כשעיתונאים עושים את זה, זה הופך להיות מעניין, ואנחנו חוזרים למקום הזה שהעיתונאים של פרנס פוטבול, כמו פעם שלוקחים עיתונאים מהעולם, בוחרים, ולדעתי זה מקצועי וזה מאוד מעניין.
אני לא חושב שזה מקצועי דרך אגב.
תראה, יש פה הרבה, אני לא אומר שזה הכי, אבל זה עדיף, יש הרבה שיטות לעשות את זה, אני חושב שבסופו של דבר תיקח עיתונאי ספורט, מומחים, איזושהי ועדה שאי אפשר להגיע ל-100% שכולם יהיו מרוצים, אבל אתה צריך איזושהי עמות מידה מקצועית.
אז זה מקצועי, המקצוע הוא לעסוק בספורט, יש שני אנשים שעוסקים בספורט, או עיתונאים, או שחקנים, זהו, כל השאר זה, אתה יודע, נלווים למשחק.
לא,
בסדר, ברור שמאמנים.
אבל אנחנו מדברים קודם כל על זה שהכריזו על 30 מועמדים.
הכריזו על 30 מועמדים, יש כל כך הרבה מועמדים שכאילו לא שם אפילו, אוקיי? כאילו כל מיני...
בונוצ'י.
קנטה.
בוסקט שם?
לא, דוד אלאבה לא שם, יאנו בלק, השוער הכי טוב באירופה השנה לא שם, אלכסיס סנצ'ז זכה בקופה אמריקה, זכה בשחקן השנה בקופה אמריקה, ארסנל בלעדיו זה לא קבוצה, אוקיי? מקום שני בפרמייר ליג, למרות שזה...
איתו היא סבבה, בצורה מפתיעה.
איתו היא סבבה, הוא גם כן לא ברשימה, אוקיי? אני לא מדבר, אוקיי, בסדר, אני אוהד ארסנל וכו', אבל האיש זכה בקופה אמריקה פעמיים ברצף, הוביל את צ'ילה, היה שחקן המצטיין בקופה אמריקה, והוא לא ברשימה.
אף אחד לא מדבר על צ'ילה, ברגע שאתה יודע, זה היה ארגנטינה, וזוכה או לא זוכה, אף אחד לא מדבר על העובדה שיש מישהי שכן זכתה.
נכון, וזו קבוצה מצוינת, זו נבחרת סבבה.
וקלאודיו בראבו?
נכון.
שהוא השחקן היחיד שלוקח כל תואר כמעט כל שנה, שעכשיו נזכיר גם טרבל וגם עם צ'ילה ושנה...
הוא הזלטן של הצד הזה של המגרש, וזה נגמר השנה לזלטן לפחות.
הוא מנסה מסירות כמו זלטן בצד הזה של המגרש, זו בעיה. אני חושב שאם כבר אנחנו, אתה יודע, אם כבר אנחנו רוצים באמת דברים, אם אנחנו רוצים את הבלון דאור באמת מקצועי, אז צריך מדדים אובייקטיביים. צריך סטטיסטיקות וצריך... צריך שאלות תיאורטיות, למשל לביל סימונס, מורנו ורבנו, יש לו את השאלה מי MVP, אז הוא אומר, אם אתם לוקחים את השחקן, את ה-MVP, ומחליפים אותו בשחקן ממוצע, מה קורה לקבוצה שלו? כלומר, נגיד...
לברון ג'יימס וקליבלנד.
בדיוק. לברון ג'יימס בלי, כאילו קליבלנד בלי לברון ג'יימס, זה כלום, אוקיי? הם לא עשו שום דבר.
אני מסכים, אני אוסיף שאתה יודע, אתה מדבר על כדורסל פה, וזה... כדורגל זה ענף הכי קבוצתי אולי שיש מבחינת, אתה יודע, אנחנו משחקים מגרש ענק, יש תפקידים שונים, כשאתה בוחר הכי טוב זה מאוד בעייתי, כי אתה, מה אתה אומר, אתה מוותר על שחקני הגנה, איך אתה, כן. איך אתה משווה בין שחקן הגנה, בין בופון לבין גריזמן,
כן. אגב, אפרופו כן, שחקני הגנה, קנטה, כן, תראו את לסטר בלעדיו, זה לא שהיה יותר מדי שינויים בלסטר בשנה, הם פשוט הוציאו את קנטה, כן? ותראו, הקבוצה לא, הקבוצה סופגת, הקבוצה לא
מצד משחק. מצד שני, פה. הוא הגיע לצ'לסי, אבל זה אתה יכול להגיד כשהייתה התאקלמות וכאלה, זה לא שצ'לסי נהיו, לאחרונה הם משתפרים מאוד,
לא, הם
חוץ מהמשחק ההוא שהם הפסידו בגביע לפני יומיים,
כן, נניח לא, שזה לא... זה לא, זה לא,
לא, תקשיב, לצ'לסי אין אירופה, לצ'לסי לא אמורה לזרוק מפעלים ככה, והם אפו מהגביע, אני לא קונה איזה שהוא, אתה יודע,
לא, זה גביע ליגה,
גביע ליגה, ברור, גביע ליגה בסדר, אבל אתה רואה שמשל גם מנצ'סטר יונייטד שרוצה לקום מהקרשים אולי מרכב מאוד חזק לגבי הליגה, כי בשנה כזאת יש טעות, כל כך הרבה לחץ, אולי זה טעות, אולי לא, אבל בוא נגיד שלא, צ'לסי לא פתחו את העונה מספיק טוב,
כן.
כדי שאני אקנה את הטיעון הזה של קנטה באמת,
אוקיי.
אוקיי. תראו, הוא נגיד... באמת לקח אליפות היסטורית עם לסטר,
והוא היה השחקן הכי טוב והכי חשוב בקבוצה,
אוקיי. ולראיה הוא היחידי שבאמת
אבל,
נלקח.
אבל זה, כן. אבל זה העניין, כי מחרז וורדי כן ברשימה. אוקיי,
נכון.
עכשיו
ורדי הוא גם עכשיו... השחקן האנגלי הראשון מאז 2012 שברשימה הזאת, כן. ויין רוני היה האחרון,
כן, ותשמע עוד פעם אנחנו עושים את זה קצת יותר מדי, כי זה 30, זה לא איזה 10 מועמדים סופיים, אנחנו מדברים פה על 30, וכשאתה בוחר 30 אז איך אתה מחלק את זה, אתה נותן חצי לשחקני הגנה, חצי איך שלא היו מסדרים את הרשימה הזאת, לא היו מרוצים.
לפי אני יודעתי, פעם אחרונה ששחקן הגנה לקח, זה בכלל קנברו ב-2006.
קנברו ב-2006, אבל, אתה יודע, והיה לנו, נזכיר את נויר שהגיע שלישי, אחרי שני
הגדולים. אבל גם שחקנים מתלוננים על זה, אתה ראית את פיליפ לאם, שאומר שזה תחרות...
בין מסי לרונלדו.
בין מסי לרונלדו, לואיס סוארז אמר שזה תחרות של שיווק, כלומר...
זלטן.
אגב, נכון, גם לואיס סוארז, לפי דעתי, קודם כל אוקיי, בואו נסיים את הדיון הזה, עם מי צריך לזכות בזה בסופו של דבר, דעתך?
אנטואן גריזמן.
אוקיי, למה?
כי תראה, כדורגל, אנחנו יודעים, יש את הבעיה הזאת בין הקבוצתי לאישי, אומרים, אתה צריך לזכות, הקבוצה תזכה בתואר, אז קריסטיאנו רונלדו, שהוא נפצע בקבוצה, זוכה בלעדיו ביורו, מקבל קרדיט, אני חושב שזה לא בסדר.
אוקיי,
בסדר. לא, בסדר, הוא הגיע איתם לגמר, נתן
תורני. מהמקום השלישי, כן?
מה זה מקום שלישי? רונלדו סיים את המקום
לא, אני אומר, מהמקום השלישי, זה לא שהוא לקח אותם לתצוגות ו... אתה יודע, קסקס...
נתווכח על זה.
אני אגיד ככה, אין קבוצה, אין שחקן, סליחה, יותר מגריזמן שהכריע משחקים גדולים. לא נשכח, אתלטיקו מדריד, ריאל מדריד הגיע לגמר, העיפה את מנצ'סטר סיטי ווולפסבורג, אוקיי?
ורומא.
כן, ורומא. וגריזמן ניצח את ביירן מינכן, את ברצלונה. ומה זה ניצח? הוא שם את הגולים החשובים.
גם ביורו.
לקח את הנבחרת שלו עד הגמר. אז הוא לא זכה בתואר בסוף, אבל אם תיקח כמות של גולים, ובעיקר את ההשפעה, כמה, אתה יודע, אחוז הגולים שלו, מהגולים של אתלטיקו מדריד, מהגולים החשובים שלה, הניצחונות שהוא הביא, אני חושב שיותר ממסי ורונלדו, ופה זה עניין של שיווק, ובקטע הזה גריזמן הוא אחד מהספורטאים שהכי צומחים מבחינת פייסבוק, אינסטגרם, הוא ספורטאי מאוד אהוב, יש לו מיליוני עוקבים, אם תשים לב.
של מי הוא? איזה חברה מאחוריו?
אתלטיקו מדריד.
לדעתי פומה.
פומה, כן.
אולי זה הסיבה שלו היא ככה?
יכול להיות. דרך אגב, זה לא כזה מופרך, כמו שלואי סוארז.
לא אדידס.
העולם ממש הולך ומתחלק בין סוכנים, מנג'רים והנעליים.
אנחנו נדבר על זה בשוק העברות.
אז נכון, אז בואו.
אבל בואו, מי אתה חושב שצריך לקחת את זה?
אני טוב. ולו רק בגלל שבא לי מישהו מאתלטיקו. נשבר ממסי ורונלדו, ומסי ורונלדו, ו... ואתה רואה שההשפעה שלהם היא לא כזאת מרגית, זה לא לברון שלוקח חליפות.
להגיע גם לגמר ליגת אלופות עם התקציב של אתלטיקו, ולרוץ במקביל לאליפות עם ברצלונה, אז אתה לא זוכה בתואר, אבל זה הישג עצום מכל בחינה שאתה מסתכל עליה.
אוקיי, אני... ברור שהם שניים הטובים ביותר, כן?
אני קודם כל, אם אנחנו מסתכלים, כן, על תארים, כן, ואם אנחנו נותנים להם חשיבות, כן, אז רונלדו קודם כל זה הבן אדם, אוקיי? כלומר,
רונלדו הפיבוריט גם.
כן, הוא גם זכה ביורו, ואני חושב שהוא היה מאוד חשוב לקבוצה הזאת, בלעדיו, אפרופו כאילו MVP, בלעדיו הם לא היו זוכים פורטוגל, אוקיי? אפילו שהוא נפצע בגמר, אוקיי? אני לא מדבר איתך על שחקנים שאומרים, בונה, הדברים שהוא אמר לנו, במחצית הם מה שהלהיבו אותנו, אלו הדברים שהלהיבו אותנו. אוקיי, דבר שני, אתם מסתכלים על שורות הסטטיסטיקות שלו, זה חיה שלא רואים הרבה, זה דברים, הוא עושה דברים מטורפים, הוא כובש מלא, הוא שינה גם קצת את המשחק שלו, זכה בליגת אלופות וכמובן, כן, זה לא שהוא היה גרוע בליגה הספרדית. עכשיו אם אתם מסתכלים רק על שורות הסטטיסטיקות, כן, 48 משחקים, 51 שערים, 15 בישולים.
כן, אבל זה שורת, אתה יודע,
זה שורת סטטיסטית.
זה כמו קרי, רק שקרי לא לקח והוא כן לקח.
בדיוק. ולכן הוא צריך לקחת את הבלון דאור. למרות שאני נגד הדבר הזה משלב סביבה.
בוא נעבור הלאה, יש הרבה ספורט מעניין השבוע.
אוקיי.
משחקים מעניינים שהיו השבוע?
תראו, בואו נדבר קצת על ליברפול, כי גם אנחנו פופוליסטים, וליברפול היא קבוצה מאוד פופוליסטית. ואני גם כן חושב ש... אני לא יודע איך להסביר את זה, אבל יש לי תחושה שהם יקחו את האליפות. יש לי תחושה כזאת, אני יודע, זה מוקדם.
אנרגיות, ובוא נשכח, לא באירופה.
אגב, עמית לוינטל, אם אתם לא יודעים, הוא אח הקטן של יורגן קלופ.
זה נכון, אנחנו עושים תמונה שלו בקאבר של הפרק. עם השוואה.
כן.
עכשיו כבר יש כפיל, המאמן כושר.
נכון, יש כפיל. ויש את המאמן של האדרספילד שגם כן דומה לו.
כן, כן. דייוויד וגנר קוראים לו, כן, בחור מאוד מעניין.
שאימן בנוער של דורטמונד,
והוא גרמני-אמריקאי, וסיפור מעניין.
הם מתחילים מהסוף השנה נקודות של נקודות אליפות, כמו של לסטר שנה שעברה, עשו את כל הניצחונות האלה, שאתה אומר, אוף, איזה ניצחון של תחת, וזה יצטבר לאליפות?
כן, אז אנחנו רואים שקלופ בליברפול, מאז שקלופ בליברפול, הקבוצה כבשה הכי הרבה שערים בליגה, 75 שערים, עשתה הכי הרבה טאקלים, 660, ויצרה הכי הרבה מצבים, 530, אבל לפי טבלת 38 המשחקים האחרונים, שזה כאילו באורך הליגה, ליברפול רק במקום השישי, כאילו ליברפול של קלופ רק במקום השישי. עם זאת, השנה נראית שונה לחלוטין מהשנה שעברה.
כן, אני חושב שהסטטיסטיקות האלה שהולכות על שנה קלנדרית, זה נורא מבלבל, או עכשיו אנחנו, המגמה האחרונה בענף הסטטיסטיקות, זה מאז שהוא הגיע, דרך כלל מאז שאתה מגיע, יש לך גם אחר במשחקים. במקרה הזה הסטטיסטיקה לזכות טוב, אבל אני מציע להתרכז בעונה הזאת.
כן.
ומה שאנחנו רואים בעונה הזאת, שליברפול מובילה את הליגה בריצה. עכשיו מי שזוכר ביורו האחרון, איטליה, שהרשימה את כולם, רצה אחר. הרבה פעמים נבחר, מי שמשחק בהכי אינטנסיביות, רץ אחר במרחסי אחר בשטח, הוא נראה שהוא עם שחקן יותר על המגרש, כן. זה יתרון מאוד גדול.
אגב, השבוע הבאתי סטטיסטיקות שיראו שאם אתה רץ יותר קילומטר קולקטיבי יותר מהיריבה שלך, אז יש לך, הסיכויים שלך לנצח עולים ב-26% עד 28%. ואצל ליברפול הרבה פעמים הם לא רוצים קילומטר אחד יותר, הם רוצים קילומטר וחצי, 2 קילומטר יותר מהיריבה.
כן, ובואו גם נזכיר את הנסיבות של ליברפול בעצם חנכה את היציאה החדש שלה, בגלל זה תחילת עונה שחקה משחקי חוץ, אז המצב שלה גם בטבלה הוא קצת מרמז, זה יתרון, היא שיחקה משחקי חוץ אצל ארסנל, אצל דוסטר.
בלונדון, קשה. עשה את כל המשחקים של לונדון.
כן, ואצל צ'לסי, ויש תחושה שמשהו מיוחד, אמא זה שחנכו שם, זה לא חדש, תשמעו, ליברפול בלי אליפות 20 וזה עונה 27.
91.
מ-90.
90-91.
לא, לא,
89-90. נכון, אוקיי.
ו-26 שנה זה כמו הבצורת ההיא של מנצ'סטר יונייטד עד תחילת שנות ה-90.
יש סיכוי לזה, אתה יודע, שהבעלים רואה ואומר טוב all in, ובינואר מביא את, יש כל מיני שחקנים עכשיו בשוק שאתה אומר אוקיי הם הפסיקו לשחק בקבוצה.
אני לא יודע איזה שחקן אתה יכול להביא בינואר שבאמת ישנה לך את הקבוצה או שייתן לך בוס.
אני חושב כן, לא סוארז מן הסתם,
אבל נגיד עם איקרדי יש לו שם בלגנים עם האוהדים של אינטר, אם מביאים אותו כזה יכול להיות.
דרום אמריקאי משוגע, חם מזג.
איקרדי לא יעזוב עונה את אינטר לדעתי.
הוא יעזוב אולי בסק.
סק גופו.
כן, בסק אני רואה אותו זה.
רק
השאלה זה הגנה.
כן, זהו, הם מתקשים לשמור על שער ריק. קלופ אמר על זה מול המצלמה, הוא מאוד
שער נקי, לא רק
כן, שער נקי, כאילו אני חשבתי קלין שיט. קלופ מול המצלמה הוא מאוד בוליש, כאילו הוא מאוד מאוד בטוח בקבוצה שלו, וזה אני די בטוח שמפריע לו, כאילו שהקבוצה סופגת, אבל הוא אמר לא אכפת לי שאנחנו לא שאנחנו סופגים,
זה לא הפריע לכל השנים בדורטמונד.
בדיוק, כל עוד יש לנו 3 נקודות זה לא אכפת לי. אז כאילו
תשמעו, הם שחקים בלי מגן שמאלי, זה מעניין, אתה יודע, אלברטו מורנו,
ג'יימס מילנר המגן השמאלי שמייצר הכי הרבה הזדמנויות בליגה.
זה סיפור,
הוא לא מגן שמאלי, הוא בועט, הוא הספיישל טים של ליברפול.
כי אם אתה שואל אותי,
אגב לאור הפנדלים אולי צריך באמת ספיישל קיקר לפנדלים שיעלה רק לפנדלים,
זה מילנר, זה כוכב הפנטזי,
יביאו אותם מהNFL, אתה יודע, פעם זה היה הפוך, היו הולכים. אבל יונה סקטור, אתה יודע שהוא שחקן נפלא בקלן,
נכון,
ואם הוא היה מגיע לליברפול הם היו,
אולי הם הביאו אותו, הוא חתם על חוזה חדש, אני יודע, אבל האם הם יכולים להביא אותו בינואר, את הקטור?
תשמע, זה יעלה כסף באמצע העונה, אבל מבחינה כלכלית
אין אירופה, אין אירופה, ממה אכפת להם, זה רק ליגה.
אני לא חושב שהקטור,
שזה היה יתרון ענק ללסטר בשנה שעברה, הם היו יכולים להתרכז שבוע שבוע בלי כל מיני משחקים באמצע.
יש גם את צ'לסי וגם ליברפול העונה בלי כדורגל אירופי.
מצד שני הקבוצות שכן אין אירופה זה לסטר, שהיא לא רלוונטית למרוץ על האליפות, טוטנאם
רלוונטית למרוץ לליגת האלופות חביבי,
זה נכון, טוטנאם שכנראה לא, אני מאמין שזה הולך ומתפרק בלי קין.
לא לא, הם בלי הפסד עדיין, הם קבוצה מצוינת טוטנאם.
טוטנאם קבוצה מצוינת, יש להם בעיות, אבל אל תשכחו שטוטנאם זה הקבוצה הכי צעירה בליגה, זה אומר שיש להם רגליים, הם לוחצים כל הזמן ויש להם עומק.
סון או סון?
סון
מרגיש לי קצת כמו לין ב-NBA, אוקיי, זה לא בגלל שיש שניהם אסיאתים, די, אני רואה את זה,
זה די היה,
אוקיי, בסדר,
שיש שניהם אסיאתים. זה לא אמרת, כן, הוא מזכיר לי את סימון, סן אנטוניו, לא, אמרת לין.
אוקיי, אמרתי לין, הוא באמת יכול למשוך קבוצה למרוץ על האליפות?
אני לא חושב, הקולקטיב בטוטנאם הוא מאוד חזק, כלומר אתה רואה שהם לא צריכים,
אבל איפה הגולים? ה-0-0ים האלה?
בדיוק, זה אחת מהבעיות שאין להם את קיין ויאנסן, לא בדיוק נכנס
למילים. וינסנט יאנסן בינתיים זה קופי רוברטו סולדדו, בן אדם שם רק פנדלים, תשימו לב.
שזה לא רע, אני שוב מזכיר, באר שבע, אוהד באר שבע, לשים פנדלים, אנחנו מאוד מעריכים את זה, זו תכונה לא טריוויאלית בעליל, זה לא פשוט.
בואו נעבור למשהו טיפה יותר מעניין מליברפול, סתם, מנצ'סטר יונייטד. יש, הם ניצחו בגביע ליגה את מנצ'סטר סיטי, וכולם אמרו וואה וזה וזה.
אף אחד לא אמר וואה.
כן, בדיוק. זה מנצ'סטר סיטי, הנוער של מנצ'סטר סיטי מחוזק טיפה.
זה לא נוער, זה נכון שהיו 9 מחליפים, אבל שיחקו קומפני ושיחקו שם שחקנים.
קומפני, אגב, קומפני לפי דעתי, אנחנו נדבר על זה.
שהוא חלוץ בינתיים לא פחות טוב בעיבול שלו מהגורו.
עדיין זה לא הקבוצה הכי חזקה.
אבל נכון, הם שיחקו בלי דברני הפצוע, בלי אגוארו.
אגוארו זה סיפור מאוד מעניין.
אנחנו נדבר על מנצ'סטר סיטי אחר כך, כשאנחנו נקדם את שלושת המשחקים שאתם צריכים לראות מטעם
אכנס כאן חסות.
אכנס חסות. אז כאילו הדיבור עכשיו על מוריניו, אם אתם מסתכלים על הסטטיסטיקות, ואני אתן לכם כמה סטטיסטיקות שאספתי עבורכם.
13 הפסדים ב-27 משחקים אחרונים.
שנייה.
זה הכי מדהים. 12 ב-160 הקודמים.
זהו, לא, 13 בפעם האחרונה שהיו לו 13 הפסדים, זה אחרי 127 משחקים, ועכשיו הוא הפסיד 13 מ-27, אבל מוריניו אחרי האליפות שלו, 40 משחקים, אוקיי? 17 ניצחונות, 16 הפסדים. זה ממש לא מיוחד, נגיד את זה ככה. עכשיו, בליגה לבן חל היו יותר נקודות מאשר לו בשתי העונות שלו, לבן חל, ויש לו...
בשלב הזה של העונה.
למוריניו יש את אותו מאזן בדיוק כמו דיוויד מויס, רחמנא ליצלן. ואנחנו רואים שהוא תחת לחץ אדיר, אנחנו רואים שהקבוצה לא נראית כמו קבוצה של מוריניו, אוקיי? כמו שצ'לסי שנה שעברה לא נראתה כמו קבוצה של מוריניו, יש שם איזושהי דגנרציה בכל מה שקשור למשמעת.
אתה שמעת מה קורה איתו בשטח אימונים עצמו? הוא מסתגר בחדר, הוא לא יוצא לראות המתאמנים, הוא חי במלון בלי המשפחה שלו.
נכון.
זו סיטואציה מטורפת לבן אדם בסדר גודל הזה.
כן, ואנחנו מאוד יכול להיות, העליתי את התיאוריה הזאת מספר פעמים, שבגלל שהוא לא שחקן, ובגלל התדמית שלו כמישהו שהוא מאוד בעייתי בחדר הלבשה, או נגיד, מייצר קונפליקטים בחדר הלבשה, השחקנים לא קונים את מה שיש למוריניו להציע, אוקיי? ומה שפעם היה החידושים שלו, שזה בעצם ההכנה האנליטית המאוד מסודרת, המאוד מאורגנת, המאוד אישית לכל שחקן, היא כבר לא היתרון היחסי שלו, בגלל שמאמנים אחרים שהם גם שחקנים לשעבר וגם יש להם מערכת יחסים יותר טובה עם שחקנים שלהם, יש להם גם כן את זה.
קודם כל תשים לב שבכלל היה לנו כמה שנים של עדנה לשחקנים שאתה יודע, מאמנים סליחה, שלא היו שחקני עבר או לא שחקני עבר בולטים. היה לנו את וילש בואש, רוגר שמיט שגם יש לו צרות בלברקוזן, הוא גם לא השחקן ברמות מקצועני ברמות טובות, אז יש עכשיו באמת בעיה, אבל תראה, לגבי מוריניו, זה מה שאמרת נכון, ובוא נזכיר היסטורית, יש מעט מאוד מאמנים ששרדו בטופ יותר מעשור, נכון. מעט מאוד.
זה גם עניין של גיל יכול להיות.
וגם פרגוסון.
אנשלוטי בין היחידים לפי דעתי בתקופה האחרונה.
אגב, הוא גם לא מאמן אינטנסיבי בטירוף.
לא, אנשלוטי יש לו 3 אליפויות ב-20 שנה במועדוני צמרת.
אבל הוא עדיין בטופ.
וזה כולל אליפות עם פריז.
נכון.
אז אפשר להתווכח אם הוא שם, כי מוריניו מבחינת זכיות בתארים הרבה הרבה יותר שם.
אגב, רק בעצם 2 אליפויות בעשור האחרון, כאילו כמעט בעשור.
כן, ואחת מהם זה פריז סן ז'רמן, עוד פעם.
לא, מוריניו.
אתה מדבר על מוריניו. תראה, מוריניו, בוא נזכיר, הסטטיסטיקות האלה, אתה יודע, שאומרים סטטיסטיקות של גוארדיולה, של מוריניו, צריך גם להזכיר את הקונטקסט, כן? שאומן את ריאל מדריד, אומרים שזה ברצלונה הגדולה בכל הזמנים.
אחת הקבוצות הכי גדולה בכל הזמנים.
כן, שלוקחת גם עכשיו עם לואיס אנריקה, אז עם כל הקרדיט שנותנים, כן, אבל תראה, לגבי מוריניו,
לא, אבל
יש תחושה שמה שהוא עושה עכשיו, בעבר זה היה נחשב מבריק, היום זה גימיק, היום הוא שקוף.
כמו אף ונגד.
אנשים מכירים את ה... כשהוא מעניש שחקן, זה נחשב כאילו הוא עושה איזה טריק.
כן.
כשהוא
אומר כולם נגדנו, זה כבר נדוש. נכון. זה כאילו, הוא יוצא על השופטים, זה נדוש.
לא קונים את זה, אבל...
ובלה גוטמן, רק אסיים, בלה גוטמן, המאמן היהודי ההונגרי הענק, אמר שהמאמן, ברגע שהוא מאבד את ה... אתה יודע, הספרקל הזה,
את ההילה.
את ההילה ואת העירת פחד הזאת שיש לו, הרגע הזה, זה הרגע שהוא עבוד.
יכול מאוד להיות, זה ממש, אגב, בלה גוטמן גם המציא את התיאוריה שמאמן לא יכול להצליח באותו מועדון עם אותה קבוצה יותר משלוש שנים, זה אנחנו רואים את זה בקריירה של מוריניו.
בדיוק, יש סיכוי לחילוף בין מוריניו לדבור?
לא נראה.
מישהו מרגיש לי שהוא צריך לשחק באינטר בצפון איטליה ודבור השחקן השעבר צריך, מנצ'סטר אתה צריכה לשחקן השעבר.
אין מצב שדבור מגיע למנצ'סטר.
6 נקודות, תראו, יונייטד כמה שהיא נראית נורא, היא 6 נקודות ממקום ראשון.
אבל זה הרבה, אתה יודע, מה זה תחת? יש שם את הגול הזה של רושפלד בגשם, מסירה של רוני דקה 98, לא יודע מה, 94.
בסדר, הם כמה חטפו מסתוק דקה 90, תראו, צריך להיות מאוזנים.
כן.
אבל זה נכון, מה שחמור, יונייטד לא נראה טוב, המשחק שלה תקוע.
גם עכשיו, באירופה.
ואתה לא מבין מה הסגנון ומה היא רוצה. כן, זלטן כן. עומד מקדימה. הוא לא מספיק דינמי בשביל להפעיל משחק לחץ, אז מוריניו צריך לחשוב על פתרונות בינתיים, הוא לא עושה את זה.
והם הקבוצה שרצים הכי פחות בליגה.
אבל, אתה יודע, ורוני, רק עכשיו אתה שומע שהוא אומר לו, תמצא קבוצה אחרת. אז זה כבר אבן במגרש, שאתה אומר, לא ברור מה קורה איתה.
כן. אבל אני... דרך אגב, אפרופו ברצלונה הכי גדולה בכל הזמנים, וזה, מוריניו היה לו בריאל מדריד את הסגל הכי יקר בכל הזמנים, ועכשיו במנצ'סטר יונייטד יש לו את הסגל הכי יקר בכל הזמנים. אבל
הוא לא שילם את הכסף על השחקנים הכי יקרים, רונלדו הגיע לפניו.
לא, בסדר, לא משנה.
זה לא שהיה לו קבוצה נהדרת.
את פוגבה הוא בחר, לא?
והוא לקח חליפות עם סי נקודות בריאל מדריד, למי ששכח.
סי שערים, סי נקודות לפי דעתי, נכון?
כן, אבל מערכת היחסים שלו עם השחקנים, באמת, היא הבעייתית לפי דעתי, ואם אתם, כאילו, אתם רואים את הקיצות של שחקני עבר למוריניו, אז עזר אמר, קונטה מבין אותנו יותר,
בגלל שהוא היה שחקן.
לא, שחקני עבר שלו.
שחקני עבר שלו.
ורמוס אמר, כאילו, שמאמנים שהיו שחקנים, מבינים את זה, את הבעיות במגרש יותר טוב, כאילו, יש
אני מסכים עם זה, רק שפרנק ריברי וזלטן אברהימוביץ' אמרו דברים לא פחות חמורים על פפ גוארדיולה, אז אם אתה מצטט שחקנים שאמרו דברים, אז אפשר להגיד שכל מאמן,
אבל הם לא אמרו, הם אמרו, אוקיי, הוא בעייתי בגלל א' ב' ג' שהוא זה, הם לא אמרו שהוא לא היה שחקן ולכן זה מפריע להם.
כן, אתה מתכוון ספציפית לנקודה הזאת, שלא מכיר את נפש השחקן.
בדיוק. אתה יודע מי שקט בכל הסיטואציה הזאת? זלטן. אין שום סיטוטים.
זלטן הוא חייל של מוריניו.
שזה מוזר, כי באמת הוא לא כובש, כבר אתה יודע,
500 דקות לפי דעתי.
נגד צ'לסי היה לו מצבים מדהימים, שהוא יצר לעצמו, אין הרבה חלוצים עליו שמייצרים את זה, והוא לא כובש, וזה לא רונלדו שמתחיל להרים ידיים והכל, מאוד יפה לראות.
בפעם האחרונה שהוא היה בבצורת כזאת, זה היה לפני עשור. כלומר,
בוא רק לפני הסוף של החלק הראשון, בוא נעבור
על רדבול. חייבים לדבר על רדבול, מקום שני בבונדסליגה, בלתי מנוצחים. כבשו 15, ספגו רק 6, 18 נקודות. הם גם הקבוצה הכי שנועה בגרמניה, ולמה זה?
למה זה? כי אתה יודע, אומרים, היום יש לנו רדבול, מחר יהיה לנו קוקה קולה פרנקפורט, וזה פוגע באנשים, אתה יודע, בהיסטוריה, אבל
בוא רק נסביר שרוב המועדונים בגרמניה הם בבעלות אוהדים
50 פלוס
1, זה
לפי חוק,
על פי חוק 50% פלוס מניה צריכים להיות בידי האוהדים, זה לא רדבול, זה ארבי,
כי אסור לפי חוקי הליגה לקרוא בשם מסחרי,
אבל כולם יודעים
שזה רדבול.
הם מה שנקרא בגרמנית
רזנבלן שפורט,
כן, זה שם, אבל הם מה שנקרא מועדון מעבדה, רוטרון קלופס, שזה בעצם, זה דומה ללברקוזן ששייכת לבייר, ודומה לוולפסבורג ששייכת לפולסווגן,
ודומה, זה בדיוק העניין.
ודומה להופנהיים ששייכת לסאפ,
נכון,
אבל
זה חברות גרמניות,
נכון,
ורדבול חברה אוסטרית,
כן, גם חברה אוסטרית, וגם עשו כל מיני טריקים מלוכלכים בשביל להשתלט על קבוצה.
אז אני אגיד, אני אהיה פה הסנגור, ואני לא רוצה לקרוא להם השטן, כי אני מסמפד אותם, ותדעו לכם שהסיבה הראשונה, כל אוהד כדורגל יודע, שהסיבה הראשונה לסנוא קבוצה זה לקנא בה. אז הסיבה שכולם שונאים אותם כל המון, זה כי הם מקנאים בהם, כי יש להם כסף.
אף אחד לא שונא את מילוול, כן.
כי הם, אתה יודע, הם יש להם כסף.
לא, אף אחד לא מקנא במילוול.
אבל תשמעו, לגבי הכדורגל הגרמני, קודם כל רק שתי הערות לפני שאני נוגע בזה. א', ה-50 פלוס 1 הזה, הוא הופך להיות לאט לאט אות מתה, כי אמרת,
זה אחד מהסיבות ששונאים את רדבול.
כי אמרת להם, כן, אבל וולפסבורג זה מועדון של 15 שנה במתכונת הנוכחית, קיים, והוא הפך, היה המועדון הכי שנו לפני זה, ואחרי זה היה את הופנהיים, שגם, זה הופנהיים, כשהם שיחקו נגד רדבול, נגד לייפציג, אז הם החזיקו, היה להם ביציע שלט, תחזירו לנו את התואר, הקבוצה הכי שנועה. וגם אני אגיד לכם שאינגולשטאט וקלאוס מיכאל קונה בהמבורג, זה גם כן, יותר ויותר, 50 פלוס 1, העתיד שלו לא נראה.
כן, זה בעיה, אבל אני אגיד לך,
והם עשו לייפציג מה שלא אהבו, שאמרו נעשה מועדון אוהדים, אבל עשו את זה שכאילו בשביל לשלם דמי חבר, זה לא כמו שאתה צריך לשלם 60 יורו כמו בדורטמונד או ביירן, אתה צריך לשלם מעל 1,000 יורו סכומים מאוד גדולים, ואז הם הביאו אותם קוראים של 17 חברי הנהלה.
זה 17, מי שהבעלים של הקבוצה כביכול, ה-50 פלוס 1, זה 17 חבר'ה שהם עובדים של רדבול, אחד מהם סוכן שחקנים, אוקיי, ואתה יודע, כאילו דורטמונד ושלקה זה 140,000 חברי מועדון, בביירן זה גם כן סכומים כאלה, ובעצם מה שמאוד מאוד מפחיד אותם, שזה גורם חיצוני, שזה אוסטריה, אני יודע, מאז האנשלוס וכולי, אבל חברה אוסטרית,
חברה זרה,
והם מפחדים, תאגיד
בינלאומי ענק,
כן, והם מפחדים שעכשיו יגיעו כל מיני סינים, וכל מיני מערב הסעודית וכאלה, ובעצם השתלטו על מועדונים בדרכים לא דרכים, כמו שרדבול עשה,
ולא צריך ללכת רחוק, זה לא רק סין, מה שבאמת אם נדבר הרבה עם גרמנים, אתה רואה שמה שהם באמת לא אוהבים, מעבר לסינים וערב הסעודית, שיש פה גם קצת זנופוביה, אמריקאים. הם לא רוצים את האמריקאים שיגיעו אליהם, יש להם בטן מלאה על, על אמריקה מהרבה מאוד מובנים, אם עכשיו דויטשה בנק ייפול תהיה בטוח, זה גם יפגע בכלכלה הגרמנית, גם יאפשר לגורמים זרים, ארדואן מדבר על לקנות את דויטשה בנק, אחריו יגיעו האמריקאים.
כן.
אז תשמע, לגבי לייפציג, המועדון הזה מתנהל בצורה מקצוענית, שאני כן, ממליץ לכל אדירה. מועדון ישראלי,
נו,
אם לנסוע למקום אחד באירופה ללמוד, כי אנחנו מדברים על מועדון שהוקם ב-2009, והוא כן. מקום שהיה בונדסליגה עם הפתיחה.
כל מועדון בבונדסליגה הוא מופת.
אבל לא, אבל לייפציג זה נכון, זה נכון, זה נכון, אבל לייפציג זה מועדון שקם לפני 7 שנים. איך הם בנו את זה, איך הם עשו את זה, רלף רנגניק, העבודה שלו, התשתיות, האקדמיה.
רלף רנגניק אגב הוא אחד מהמאמנים החשובים בכדורגל הגרמני.
הוא דמות הכדורגל, אני אגיד דמות הכדורגל הכי איקונית היום בגרמניה.
נעשה עליו פרק.
והכי משפיעה אולי על, שאנחנו רואים היום את קלופ ואת שמיט ועוד ועוד, רזנהוטל ב... הוא מאוד משפיע.
אז אני אותו לא, של
שהוא לייפציג. מאמן לייפציג כן, עכשיו. כן. תכתב. עכשיו, יש פה הרבה בעיות.
הוא בעצם המציא, רק זה, רגניק בעצם המציא את הגגן פרסינג בהרבה מובנים. הוא פיתח את השיטה וכאילו, הוא הפך אותה, כאילו, הוא היה מנטור.
זה גם לא האזור העשיר של גרמניה. לייפציג זה פרוור של ברלין.
לייפציג זה מזרח, חבר'ה, בואו לא נשכח, ב-1991, זה מבחינה חברתית, כן, שיש את איחוד גרמניה, האיחוד הזה הרג את הכדורגל במזרח גרמניה. היו, ניסו לעשות איזה השוואה מדומה, היו קבוצות בהתחלה קצת, היו קבוצות קוטבוס, רוסטוק ועוד,
לא קבוצות רציניות.
כן, אבל פה זה המודל הראשון של קבוצה מזרח גרמנית שלא עלה לבונדסליגה בשביל לשרוד עונה ולרדת, אלא שהיא, זה פעם ראשונה שלוקחים באמת קבוצה מהצד הזה. נכון, היום זה מדינה אחת, וזה לא מה שהיה, ולייפציג זה עיר יפה ומתקדמת.
אתה מגיע לשם, תורש זה מדינה אחרת.
כן, לא, לייפציג דווקא זה עיר יפה ומתקדמת, ודרזדן גם יחסית, זה מקומות שהם יותר טובים ממקומות אחרים.
זה ההיפסטרים מגיעים.
אבל הבעיה הגדולה, אחת הבעיות הגדולות עכשיו, זה מה שקורה ברשת מועדונים הזאת, כי הם שותים לרדבול זלצבורג את השחקנים ברמה כזאת שזה...
יש להם רשת מועדונים, ניו יורק,
ברזיל,
בברזיל, גאנה ובאוסטריה, וכולם...
ויש להם עכשיו שחקן למשל,
עומר דמארי,
מגן ימני קשר, ברזילאי, ברנרדו נדמה לי, כן, קוראים לו, שהוא מגיל 17 היה ברדבול ברזיל 4 שנים, הגיע בינואר לרדבול זלצבורג חצי שנה, ועכשיו הוא הגיע. עכשיו מה שקורה, בגלל שהם בבונדסליגה זה הנציגה הכי בכירה שלהם, ואגב אני לא אתפלא אם הם יתעסקו באנגליה, יש דיבור,
הם רוצים על לידס,
שמות הלידס, כן? אז
לידס, ליגה שלישית, נכון?
לידס, לא, שנייה,
אבל עכשיו, כן, שנייה, ואפילו רק 3 נקודות מהפלייאוף,
אחלה מאמן יש להם ללידס,
כן, אבל
גרי מונק,
לייפציג,
גרי הנזיר,
תשמע, הם בראש סדר עדיפויות של הקונסורטיום הזה של רדבול, אז מה שקורה עכשיו, שחקנים מזלצבורג, לפני שנה עברו 5, שנה עברו 3, הם לוקחים להם, הם בעצם מעבדה, כן. או הקבוצת חווה, ומה שקורה, שמאמן זלצבורג, אוסקר גרסיה, שהוא התעצבן על זה מאוד תחילת העונה, ואפילו שחקן שהיה בזלצבורג, שקראו לו מרטין הינטרגר בלם, היה אמור לעבור ללייפציג הקיץ, הוא אמר, לא יכולתי, האוהדים כל כך זועמים על הששותינו, שאני לא יכולתי לעשות את זה, הוא עבר במקומם לאוזוג, לקבוצה גרמנית אחרת, כי הוא אמר, לא יכולתי מוסרית
כן.
לעשות את המעבר.
אני חושב באמת.
לא, יש בעיה.
אז מה, זה... ברגע שאתה עוזב את הקבוצה, אגב, אתה חושב על האוהדים אחורה?
כן, לא, אבל אתה רואה זלצבורג היא קורסת, כאילו, קבוצה שלקחה אליפויות בהליכה.
מקום שלישי. ליגת אלופות.
כן, היא קורסת.
מקום שלישי אחרי אלטח ושטורמגרץ עכשיו, בליגה האוסטרית, שעד לפני שנתיים היא שלטה שם.
עוד זווית על למה שונאים את לייפציג זה האוהדים שלהם, שהם מאוד לא אוהדים גרמנים, הם מאוד אוהדים לקוחות, כן, ואני חושב
לקוחות.
שהם סוג של לקוחות וזה מאוד חשוב לגרמנים, כי למשל מנהל השיווק של דורטמונד קרסטן קאמר אמר שאם אתם תקראו לאוהד גרמני לקוח, הוא יהרוג אתכם. ואנחנו יודעים שהגרמנים שמבטיחים ככה זה קצת מפחיד.
זה בא עם טנקים. זה בא עם טנקים ובתחילת ספטמבר.
אבל זה באמת, אתה יודע, אנטי מודרן פוטבול מה שנקרא, התנועה הזאת הכי שונאת, שהיא נגיד התנועה הכי פופולרית ביציעים בגרמניה, היא מאוד מאוד שונאת את לייפציג, שהאוהדים שלהם כאילו חבר'ה מהפרברים של לייפציג וכאלה.
דורטמונד הוא לא הסכימה לעשות צעיף משותף איתם לפני משחק במחזור השני.
זה קיצוני.
לא, יש אחרמות, תשמע, אוהדים רבע שעה של קבוצות, רבע שעה ראשונה לא מועדים, יש ממש מחאה, אבל...
זורקים ראש של חזיר על השחקנים, באמת, זה מה שקורה בלייפציג.
אבל בואו לא נשכח גם הרבה דברים טובים מלייפציג, יושוע קימיך, כן, היום אחד השחקנים
הגרועים הכי...
יושוע...
משהו התחתונה עם מקום שני בבונדסליגה, אחת מהשלוש ליגות הכי חזקות בעולם,
כן.
וזה לא, הכסף יכול להביא אותך עד הלום, מה שנקרא.
זה לא כסף, זה ניהול.
בשלב מסוים צריך להתנהל נכון.
כסף יש במנצ'סטר יונייטד הרבה יותר.
אגב, אם היה למנצ'סטר יונייטד את הניהול של רלף רנגניק והיה להם מנהל ספורטיבי כזה, אז הם היו במצב אחר.
תראו, כסף אפשר ללייפציג תמיד להביא שחקנים, וזה מה שהיא עושה, שיש לה יותר שכר להציע, יותר תנאים להציע, וזה היתרון שלה יחסי על קבוצות אחרות. אבל כשהם הביאו את קימיך, אני רק אזכיר, הוא היה בן 19, ושטוטגרט אמרו, אין לך מקום כמחליף בקבוצת המילואים, תשאר בנוער. ובא בעצם מי שאוסף שחקנים ללייפציג, ורנגניק הכיר אותו, והוא ידע את הכישרון.
אתה רואה את זה כמעט בכל ליגה?
בתוך שנה הוא נהיה כוכב בליגה השנייה.
הנה, בוא נתן שנייה איזה 5 דקות על סוף חלק ראשון, אפילו אתה רואה את זה ב-NBA, שלא לדבר על ליגה ישראל, כמה סקאוטינג יסודי, ולא ללכת על השמות, זה חשוב. אני רוצה לדבר על המשחק הכי גדול שהיה השבוע ב-NBA, סן אנטוניו נגד גולדן סטייט, ניתן 5 דקות על זה. כולם דיברו על קרי ועל דורנט וכו וכו וכו. הזכירו את קוואי לפני תחילת העונה. קוואי לנרד אחרי 2 משחקים, 35 ו-30 נקודות,
כן.
שתי ניצחונות, אמנם ניצחון אחד לסקרמנטו, שזה לא בדיוק כזו חוכמה גדולה, ניצחון ראשון, 29 הפרש של גולדן סטייט, זה די סבבה.
כן, אני חושב ש... קודם כל...
ובוא נדבר, לא עליו, תן לי שמות, תן לי שמות מאלה שעלו בסן אנטוניו.
דיברנו על סימונס עכשיו, שכאילו הגיע משום מקום ונתן משחק אדיר נגד גולדן סטייט, כולל בלוק שעשה פלשבקים לאוהדים של גולדן סטייט.
אני אוהד סן אנטוניו ואפילו אני הלכתי לגוגל.
הנה בבקשה,
בדיוק,
זה סקאוטינג.
אבל אני חושב שהסיפור בסופו של דבר זה גולדן סטייט, כן, כאילו אתה מביא, אתם הסופר טים, אתם אמורים להיות הסופר טים, אתם קורסים בבית מול קבוצה שהיא אחת מהיריבות שלכם על המקום הראשון. אני חושב שקודם כל ייקח זמן עד שהם יתרגלו אחד לשני, כאילו דורנט וקרי וגרין וקליי תומסון, ייקח זמן, לקח זמן גם לסופר טימס הקודמות, אם זה בוסטון ואם זה מיאמי של לברון ווייד ובוש, אז ייקח להם זמן.
יש להם את הזמן הזה?
אז זהו, שאני לא יודע כמה הפסד כזה גורם ללחץ, או כמה זה גרוף שיעיר אותם.
אז לא, אני לא מדבר על משחק אחד, אני מדבר על עונה לא טובה. יש להם זמן לעונה לא טובה?
מה זה עונה לא טובה? כלומר, אם
תראה, בפלייאוף הם יהיו. ובפלייאוף הם יהיו, והם יהיו מקום ראשון שני במערב.
לא היה אפילו את האימור הזה. יש שתי קבוצות בליגה שאין את האימור על האם יגיעו לפלייאוף או לא, בוויליאם היל.
סן אנטוניו
וקליבלנד. לא, גולדן סטייט וקליבלנד. אתה יכול להאמר שסן אנטוניו לא יגיעו לפלייאוף.
כן, כי דנקן עזב.
1-0-1. זה היה היחס על קליבלנד וגולדן סטייט. אין אימור שלא יגיעו לפלייאוף. אבל אני אומר, קווין דורנט, הוא לא חתם על חוזה ארוך טווח.
כן, אבל שוב, הוא הגיע למקום, קודם כל יש לו...
הוא הגיע בשביל אליפות.
הוא הגיע בשביל אליפות.
אליפות לוקחים ביוני, חברים, לא מחזור ראשון.
לא,
העונה הזאת ארוכה מדי,
אני אומר, לא מסקנות מהמשחק הראשון, אני רק אומר, קדימה, אם לא תהיה עונה טובה, אני לא בטוח שיש להם את הלוקסוס הזה, כי יש להם שחקנים נפיצים מבחינת אגו.
כן, גרין הוא הכי נפיץ, הוא גם האישיות הכי בעייתית, היה כתבה עליו ממש גדולה, על הפרופיל, עשו פרופיל עליו, והוא באמת, הוא יכול, קודם כל הוא שחקן אדיר, הוא אלפא, הוא מאוד חשוב, אבל הוא גם מאוד מאוד בעייתי, הוא מאוד טמפרמנטלי, והוא יכול לפוצץ לגולדן סטייט את העונה. אגב, זה קרה להם בגמר, כלומר, מהלך שטותי שלו, אתה יודע, תקלוואט לביצים של לברון, וזה גמר להם את העונה.
יש רק עוד משהו, שאתה מפסיד גמר בצורה כזאת, שאתה פייבורית, ואחרי עונה של C, של 73-9, שאתה כאילו מגיע לסדרת גמר, כפייבורית עצום וזה, ומפסיד, אז עונה אחרי זה מנטלית, אתה אומר מה עכשיו?
ספר את זה לסן אנטוניו, שהפסידו ככה, ואז עונה אחת, לאחר מכן אמרו, אז אנחנו ניקח אליפות ברשותכם.
אני אמרתי, אני אוהד של, אל תשווה את סן אנטוניו לאף מועדון בליגה, כי אתה לא תמצא מישהו ב-20 שנה האחרונות עם היציבות
שלהם. אבל זה נקודה, שאתה מרים קבוצה כמו גולדן סטייט, אתה מסתכל על היציבות.
אני לא אומר שגולדן סטייט לא יקחו באליפות, אני אומר שאחרי שאתה אומר דבר כזה, מנטלית, מה שאתה אומר לעצמך, שמה אני צריך את העונה הסתירה? מה אני אעשה עכשיו סיני צחונות, הרי אליפות לוקחים בסוף במסדרות.
כן, יכול להיות.
אז מנטלית אנחנו ראינו את זה הרבה.
לקחים משנה שעברה, אתה אומר.
גם יש יתרונות לקבוצות שרצות ביחד,
הרבה זמן, כאילו סן אנטוניו זה הדוגמה המושלמת, כן, הם רצים ביחד, אני לא יודע כמה זמן, ואתה יודע, כל החילופים זה אינר, כאילו הכל זה פנימי מאוד, אז יש יתרון בתחילת העונה לפחות, לקבוצות שרצות זמן ביחד, אנחנו רואים את זה בקליבלנד, שהתחילו את העונה ממש טוב, כאילו עם ניצחון, כאילו קראו את ניקס.
יש יתרון לקבוצות שפופוביץ' מאמן אותה.
גם זה, וגולדן סטייט, הם עדיין צריכים להתרגל.
מה הסיכוי שנגלה שדווקא החיסרון של בוגות יותר משמעותי מה שחשבו?
תשמע, בוגות יש לו נוכחות ש...
לדלס זה לא עזר, מחזור ראשון.
כן, ואם הם קצרים גולדן סטייט, אז זה אולי יותר מתחת לסל.
הם איבדו את בוגות, אבל הם הביאו את דורנט. אוקיי, אז כאילו...
אנשים לא מעריכים מספיק את ההגנה של דורנט. מצד שני, ולפני שנסיים, אני רק רוצה להגיד שוב, קוואי לינארד באמת...
קוואי לינארד לטעמי...
מפלצת.
לי אישית, אני אגיד פה משהו שהוא קצת לא לכעוס. אני חושב ששחקן כזה שלם, מבחינת התקפה והגנה,
נכון.
שיכול להשתלט על משחק שהוא בכושר, כשהוא בכושר הוא מזכיר לי את ג'ורדן. בקטע הזה שהוא יכול...
הוא הזהיר אותנו לפני, נכון.
אני לא כועס, אני פשוט אומר, תרגע חבר.
לא, כשקוואי טוב וקוואי לקח סדרת גמר חברי, כשקוואי לינארד בציאו, הוא יכול להשתלט על משחק גם בהגנה, גם בהתקפה.
נכון, מהבחינה של ההגנה, כמעט כל שחקן...
לא אומר כל משחק.
חוץ מההוא בקליבלנד, שיש לו הגנה והתקפה מושלמים גם, אבל בסדר. אבל לא נהוג להשוות אותו.
קווין לאב?
כן, קווין לאב עם ההגנה.
וזהו, סיימנו את החלק
הראשון. סיימנו את החלק הראשון.
חלק בית, משחקים שצריך לראות השבוע, או סדרות פלייאוף בייסבול, אנחנו נגיע לזה.
כן, אנחנו מבטיחים לא לרדת לפרטים טכניים, אלא רק את הסיפור המעניין מסביב. כן. אז אל תעברו לחלק גימל עדיין.
כשהוא עם הגדולה חזקה, פיצ'ר, רץ מהר. לא, אנחנו לא נדבר על זה, אבל אנחנו נתחיל עם...
אז קדימה, שלושה משחקים מעניינים השבוע הקרוב.
משחק הנקמה של פפ גוורדיולה נגד ברצלונה, מנצ'סטר סיטי ברצלונה, השבוע בליגת האלופות. הם שישה משחקים ללא ניצחון סיטי, שזה פעם ראשונה בהיסטוריה של פפ גוורדיולה יש שישה משחקים ללא...
כולל שחקן?
לא, בתור
מאמן.
לא,
כמאמן, כמאמן.
פעם ראשונה הם שיחקו נגד מנצ'סטר יונייטד השבוע, הפסידו, פעם ראשונה מאז אפריל 2012, שלא רשמו ביתה למסגרת אפילו, והם לא, הם נראים כאילו, קודם כל זה נראה שפפ גוורדיולה, הגיע לפרמייר ליג ואומר, "What the fuck?" כאילו, מה זה? למה הם משחקים כדורגל ככה? ואחרי, הם משחקים נגד ווסט ברומיץ', בווסט ברומיץ', משחק מאוד קשה, ואז נגד ברצלונה, ומאוד יכול להיות שאנחנו נגיע לכמעט 10 משחקים ללא ניצחון.
ואם הם לא מנצחים את ברצלונה, אני לא מדבר, אפילו טקו, אם הם לא מנצחים את ברצלונה, הם יוצאים מחזור אחרון למשחק רצח במנשנגלד, באחד המגרשים הביתיים שברסה בקושי ניצחה שם, ובכלל יכולים לעוף בשלב הבתים, וסיטי היו בחצי גמר האלופות שנה שעברה, אז אומרים על מוריניו שהוא שלוש שנים, אבל גוורדיולה אולי שלושה חודשים, אתה יודע, בתפקיד וכבר הקבוצה מתפרקת. שמע, זה מדהים, הם פתחו 10 ניצחונות, כולם היללו אותם, כולם דיברו איזה מכונה, איזה... וכל מה שאמרו שהולך להתנקם בהם, קרה בשישה משחקים. דיברו על הנעת כדור המיותרת בחלק האחורי, שסתם היא הרבה יותר סיכוי שהקבוצה היריבה תייצר ממנה משהו משעתה תקצור.
הוא צריך לראות את הסרט של נילסן, אומר להם, תעיפו כדור קדימה.
ובהחלט מדהיג, במיוחד עכשיו גם דבריין פצוע, יש אגוארו פתאום לא מרוצה.
מה הולך עם אגוארו? מה זה הקטע אני לא מרוצה? אתה חלוץ פותח, אז פעם אחת עלית מהספסל, אחרי שחזרת ממשחקים בקופה, לא בקופה, כאילו במוקדמות של המונדיאל.
אגוארו, מה זה פעם אחת? תסלח לי, משחק נגד ברצלונה, אתה משאיר את ה... אם פפ גוורדיולה מאמן את ברצלונה, הוא משאיר את לאו מסי, השחקן הכי טוב שלו מחוץ לרכב, מה זה הטקטית שמקטית הזה, תגיד לי.
הוא כאילו ויתר על המשחק.
אתה ג'ורדן משאיר בחוץ, כי וואלה, די, כמה אפשר? זה היה דוגמה לחוכמולוגיה ולאובר חוכם של גוורדיולה, שתומאס מולר, במי שזוכר חצי גמר ליגת האלופות, ריאל מדריד, ביירן מינכן, החכם הגדול השאיר את מולר ששנה לפני זה הביא ליופ אנקס טראבל בליגת אירופה, השאיר אותו. אז יש דברים שפפ גוורדיולה עושה שעם כל ההילה עליו שהוא מקדם שחקנים, שהוא עושה דברים יפים, בסדר, יש דברים שצריך לבקר אותו.
כן, אני חושב שאגב פפ גוורדיולה אמר אני אחראי, כלומר הוא לוקח אחריות, שזה אגב משהו שמוריניו לא עושה. כן, הוא אומר אני אחראי לתוצאות, והוא אומר, אני באתי לכאן, לסיטי, לשלוש שנים, כן? אני בחודש השלישי, נכון, בברצלונה ובביירן מינכן, היינו הרבה יותר טובים אחרי שלושה חודשים, כן? קצת ביקורת על הסגל של מנצ'סטר סיטי שם, אבל הוא אומר השחקנים כאן שונים לחלוטין מאלו שהיו לי בברצלונה וביירן, ואנחנו כדי להצליח כמו ברצלונה, כדי לשחק כמו ברצלונה, שזה מה שהוא רוצה לעשות, צריך עשורים, אוקיי? ואז הוא אומר, קרויף התחיל לעבוד בברצלונה ב-1989, והיום ברצלונה משחקת כמו שהיא משחקת, אז הוא נותן פרספקטיבה מאוד היסטורית למצב, הוא כן הגיע למקום שהוא צריך להנחיל שיטת משחק מאוד חדשה ומאוד בעייתית גם בכדורגל האנגלי. אנחנו יודעים, אנחנו רואים את ארסנל שמנסה...
מי שהקסטם לא היה כדורגל אנגלי, היה ספרדי.
לא, אני לא מדבר על ברצלונה, אני לא מדבר על המשחק של ברצלונה, אני מדבר שאתה מגיע מול קבוצות שקודם כל יש להם איכות הרבה יותר גבוהה, בגלל שיש יותר כסף בליגה האנגלית, אוקיי, ופתאום אתה לא צריך להתמודד מול קבוצה עם חלוץ כמו מנוצ'ו, אתה מתמודד עם קבוצה עם חלוץ כמו לוקאקו, וזה ההבדל. בסופו של דבר יש הסגלים בפרמייר ליג, למרות שתגידו הפרמייר ליג כדורגל מסריח וזה וזה, הסגלים של הקבוצות הבינוניות, יענו אברטון וווסט ברומיץ' וכו', עדיין יש להם שחקנים סופר סופר איכותיים שקשה להתמודד
בפועל מול. הסגל שלו פחות טוב מהסגל שהיה לו עם ביירן,
וגם זה
והיריבות החלשות, הגרנדות והמינכן 1860 הווטאבריות, יותר טובות פה. הקבוצות הכי טובות של גרמניה, דורטמונד, יותר טובה מהקבוצות הכי טובות של אנגליה.
בדיוק.
והקבוצות הכי טובות בספרד, אתלטיקו וריאל, יותר טובות מהקבוצות הכי טובות של...
זה העניין, שבאנגליה אין היום אף קבוצה שהיא טובה ממש, שהיא שלמה. אין ברצלונה שם.
בסדר, נכון, אבל יש לך המון המון קבוצות ש... תראו, יש
אני
יחס,
רואה, אוקיי, אני רואה את
שני. יש יחס בין הכנסות הקבוצה העשירה להכנסות הקבוצה הכי ענייה, אוקיי? אז בספרד זה עומד על 11.3 ל-1, כלומר מבחינת הכנסות, כאילו על כל 11, על כל יורו אחד של הקבוצה הכי ענייה, הקבוצה הכי עשירה מכניסה 11.3 יורו. בגרמניה זה 10.5 ל-1, אוקיי? ובאנגליה זה 1.53 ל-1. כלומר, הפערים, כן, בין הקבוצה הכי טובה לקבוצה הכי גרועה באנגליה, הקבוצה הכי ענייה, זה פערים.
לא הבנתי, מה זה 1.5?
זה הסכמי שידור.
אתה מדבר על חלוקת כספי הטלוויזיה.
לא, זה לא חלוקת הכנסות, אוקיי? הקבוצה הכי עשירה, כן, הקבוצה הכי עשירה באנגליה, כן, עם ההכנסות שלה, כן, לא תהיה עשירה ביותר מפי שתיים מהקבוצה הזה.
זה לא נכון, אני אגיד לך למה. מנצ'סטר יונייטד בשנה מכניסה 500 מיליון יורו היום, וככה גם המועדונים הגדולים האחרים, רק מחסויות וכל המסביב, וזכויות שידור, בסדר.
והקבוצה הכי ענייה באנגליה תכניס לך...
היא תכניס 90 בערך, או 100. 90 מזכויות שידור העונה.
לא, רק 100 מזכויות השידור העונה. רק 100 זכויות שידור.
אבל לברלי אין הרבה יותר מזה. אתה יודע, ההבדלים עדיין מאוד גדולים, ברלי לא יכולה להביא.
אבל נגיד, כן, עדיין ברנלי כזאת היא תכניס 150 מיליון לירות סטרלינג,
אז היא לא תביא את פוגבה, אבל היא כן יכולה להביא, אברטון יכולה להביא את לוקאקו, זה מה שהוא אומר, כן?
ואברטון וכאלה זה קבוצות של, אתה יודע, 200-250-300 מיליון יורו, הם יכולות להביא הרבה מאוד
פייה משחק יחודים. בווסטאם
בדיוק, פייה, כן, שהיה אחד מהשחקנים הכי טובים במרסי, שזה הקבוצה הכי, אחד מהכי טובות בצרפת בזמן, בווסטאם, כוכב נבחר צרפת בווסטאם. אז אנחנו מסתכלים על זה שלכל קבוצה יש מעין אקס פקטור כזה, שחקן שאתה לא יכול להתכונן.
יש את דפור בברנלי אגב, כן?
נכון. ואגב, ברנלי משחק את כדורגל סופר סופר בריטי וסופר סופר קשה לשחק נגד.
אני כמוך גם אוהב את הפרמייר ליג, אז אני משוחד ואני מודה.
אגב,
ואני מת על משחקי חוץ שכל משחק קשה.
אני גם אוהב את הסריה ואני אוהב את לליגה, אבל אני מסתכל רק על הנתונים הכספיים עכשיו.
אז אני אגיד ככה, אני מאוד אוהב את הפרמייר ליג, וזה שמשחקי חוץ והאינטנסיביות שגוארדיולה זלזל בה, ועכשיו הוא קצת אולי חושב על דבריו, אני חולה, אין כמו הפרמייר ליג מבחינת חוויה, אתה יודע, הצפייה, הצופים, כל החבילה. למרות היא השתפרה קצת. אבל עדיין אף אחד לא ישכנע אותי שקבוצות בספרד פחות טובות, שאנחנו רואים את סביליה ואת כל מה שקורה בגביע אירופה, ואני לא מדבר על ברסה ריאל,
אתלטיקו, אני מבקש עכשיו לשים את אתלטיקו איתן.
אתלטיקו, ואפילו אתלטיקו, סביליה שלוקחת כל שנה את הליגה האירופית, שהיא קבוצה מצוינת, ויה ריאל, אין קבוצה מחוץ לספרד שתנצח באצטדיונים כמו סנצ'ס פיחואן או במסטאיה וזה. סלטה ויגו קבוצה נפלאה.
במסטאיה?
אז נכון, יש לך למטה איזה גרנדה מסכנה. אף אחד לא יגיד לי שסנדרלנד של דיוויד מויז מנצחת את המקום האחרון בספרד.
לא, סנדרלנד, אני מוציא אותה מה...
סנדרלנד מחוץ לטופס.
בפרמייר ליג כרגע יש שש קבוצות אולי טובות, אבל מה שקורה למטה, מבחינה איכותית, ואני ראיתי...
אני לא, אתה רואה את זה, זה לא נכון. אתה פשוט
רואה... אני רואה את האיכות של המשחקים.
אתה רואה, בסדר.
של הל סיטי נגד סנדרלנד זה איכות...
שנייה, אני אמור להוציא את דפו מהפנטזי שלי?
כן. כן, זהו, כל שחקן סנדרלנד תוציא אותו,
אני ממש מתלבט לגבי דפו, אני, היה לי תיאוריות שלפחות הוא יעשה שם משהו, הם באמת פח, באמת, גם באנגליה נהיו קבוצות, גם לאנגליה יש את הגרנדה שלהם.
הל וסנדרלנד הם הגרנדות של אנגליה, אין ספק, אגב הם לא קבוצות טובות, כן, זה פשוט אתה רואה, הם לא קבוצות טובות, אבל...
אצילי, יש לך מקום בעוד מקומות.
אצילי. בוא לסנדרלנד, אצילי. אני חושב שגרנדה עדיף עדיין מבחינת המזג אוויר, אבל עוד פעם, עוד משהו שפפ היה מוכן אליו, או הסתדר איתו בגרמניה ובספרד, ובאנגליה הוא פחות הסתדר, זה הסגנונות השונים שמגיעים עם המאמנים השונים. אתה יודע, סאות'המפטון, שנגיד זה סדר גודל, לא יודע, סדר גודל קבוצה כמו...
סאות'המפטון זה סביליה של אנגליה.
אוקיי, נגיד סביליה, לסאות'המפטון יש מאמן שזכה באליפות צרפת, אוקיי? לאברטון יש את רונלד קומן שהוא מאמן מצוין, כן? עזוב את זה שיש את יורגן קלופ בליברפול ואת ארסן ונגר בארסנל ואת מוריניו במנצ'סטר יונייטד ובטוטנהאם את פוצ'טינו, אתה יודע, יש לך המון המון סגנונות, מאוד מאוד קשה מבחינה נגיד גיוונית, כן? מבחינת גיוון אתה לא, זה לא שאתה, שיש לך איזה, אתה יודע, כל הקבוצות הספרדיות בסופו של דבר, הן משחקות די בצורה ספרדית. אגב, בגלל זה הן גם כל כך טובות, כי יש להם את הסגנון שלהם ואת המנהל הספורטיבי שלהם וכו'.
אני חושב שאתלטיקו מדריד לא תמצא באיטליה קבוצה יותר איטלקית מאתלטיקו מדריד.
נכון, בסדר, אתלטיקו מדריד זה, אבל מבחינת גיוון, מבחינת גיוון, אגב,
וחוכה סמפאולי בסביליה, שהוא מצליח בינתיים, זה סיפור נהדר,
ועדיין, עם כל הדברים, אם אני מחבר את זה למשחק, באמת של סיטי שיש להם משחק, בסופו של דבר זה כדורגל, זה גול לפה, גול לשם, אגוארו מחטיא פנדל בליגה האנגלית, עוד ניצחון, ואם הוא לא מחטיא אותו, ואם הוא עולה בברצלונה, אולי הם שמים איזשהו גול, וזה לא 4-0, כי הם שחקו סך הכל טוב מאוד.
בוא נזכיר שסיטי פתחו בברצלונה, דקות ראשונות, הם היו טובים מאוד. אם היה להם את אגוארו שם ללחוץ מקדימה, הם היו, אני חושב שהיה להם
אנשים, אתה יודע, עוד חודש, חודשיים קדימה, שלא לדבר שנים, יראו רק את ה-4-0. אבל מי שראה את המשחק הזה,
כן, זה לא 4-0.
שסיטי עמדה מעולה. נתנה בראש, אתה יודע, מה זה נתנה בראש ניצחה? אני אומר, אף אחד לא משחק ככה מול ברצלונה, ולא נראה ככה טוב.
חבר'ה, אם מוריניו היה עומד וחוטף 5-0 ברסה, אף אחד לא היה אומר שהוא שחק מעולה, ובוא נזכיר שפפ גוארדיולה בביקור הקודם שלו גם נראה מעולה וקיבל 3-0 מברסה עם ביירן. בסוף זה משחק של תוצאה,
בסוף זה ברסה.
זה אכזרי, וברסה הכי אכזרית מכולם.
מה יהיה בפועל? בוא נדבר על המשחק עצמו.
זה משחק חשוב מאוד 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 מבחינת הסיטי. פחות חשוב מבחינת ברצלון. אוקיי, נגיד את זה ככה. אני מאמין בזה. כאילו, אני מאמין שכשקבוצה, אתה יודע, ברצלון כבר, מבחינתם הם במקום הראשון.
סיטי על סף הדחה אם הם לא מנצחים את המשחק הזה.
אז לסיטי זה הרבה יותר חשוב, זה ייתן להם את האקסטרה אחוזים מול ברצלון, אבל בגלל זה אני חושב שזה יהיה ניצחון של סיטי. וזה מאוד חשוב גם בשביל האמונה של הקבוצה בפפ, והאמונה של פפ בקבוצה.
משחק ששווה לראות.
כן.
ואם הם יעופו מול גלדבך במחזור האחרון,
אנחנו אבל קופצים, אנחנו...
אז אולי...
אבל זה עוד זמן, תשמע.
רגע, אם הם מפחים, אז אולי עם קבוצה ישראלית תעלה באירופית, נראית פה בארץ, ואז נוכל לעשות את הדיון הזה שוב.
נזמין אותו לפודקאסט.
כן, נזמין אותו לפודקאסט.
רק נזכיר שסיטי עוד לא רק מפסידה עד עכשיו לברצלונה, אתה יודע, פעם אחת היא כל המפגשים ביניהם, עם חמישה מפגשים, חמישה הפסדים בשנים האחרונות, כבשה, אני חושב, רק כל אחד בכל המשחקים, אז אולי יש גם איזה תחושת, אתה יודע, רגש נחיתות, כי אתה כבר מרגיל לקבל בראש.
כולם יש רגיל... רגש נחיתות מול ברצלונה.
מול מסי, אני חושב שבאמת לכולם יש רגש נחיתות.
מלא אם זה רק למסי.
השאלה היא איך גוארדיולה, אם השחקנים שלו רועדות הרגליים כשהם עולים לשחק מול ברצלונה, זה בעיה שהוא צריך, אתה יודע, לא לחשוב טקטיקה, לחשוב על הדברים האלה, המנטליים, איך הוא מכניס ביטחון.
כן, אין ספק.
גם בביירן הוא לא הצליח, כמו שאמרת.
וברסה בלי ניאסטה, פצוע, שזה מכה.
רק בברסה, בן אדם,
ברצלונה מאוד פצוע,
יש לו קטועת, הוא קטוע רגל נראה, ואז למחרת אומרים, הוא יחזור עוד 4 שבועות. עם איזה ברך, מה זה השקרים הבוטים? יש להם משחק בדצמבר, הם טסים לדובאי, וחוזרים יום אחרי זה לשחק נגד אספניול. באמת, בשלב מסוים אתה אומר, אולי תוותרו קצת כסף?
כן.
הגיוני לכם?
יש חובות, יש כספים,
יש חוזה, יש חוזה,
יש חוזה,
הם רק פותחים עוד סניפים באמריקה, עכשיו יש
עוד סניפים, כאילו זה מקדונלדס, תבין, ברצלונה, יאללה,
בוא שנייה נדבר,
ספורט אמריקאי, כמה דקות,
ספורט אמריקאי, כן, בייסבול, יש לנו בעצם השבוע אמורה להיגמר הסדרה ההיסטורית בין שיקגו קאבס לקליבלנד אינדיאנס בבייסבול האמריקאי, מייג'ור ליג בייסבול. אנחנו לא נכנסים לפרטים טכניים, אבל הסיפור הוא כזה. שיקגו לא זכתה באליפות מאז 1908, יש להם קללה מאז 1945, קללת האיזה, שבעצם
בילי גוט,
בילי דה גוט, כן, שבעצם העיפו מישהו שהוא היה בעלים של טברנה,
אוהד מפורסם,
כן, אוהד מפורסם, העיפו אותו ממשחק בגלל שהעז שלו הסריחה את האצטדיון, ואז הוא אמר אתם לא תזכו בשום דבר, ומאז הם לא זוכים.
בלה גוטמן העניים,
בלה גוטמן העניים. כמובן כשיש לך קללה שרובצת עליך, אתה מביא את תיאו אפשטיין שהצליח להסיר את הקללה מבוסטון רד סוקס, שבמשך 86 שנה לא זכו באליפות, והוא הגיע עם המדע מאני בול שלו ושינה לחלוטין את בוסטון רד סוקס ולקח איתם אליפות. הגיע לשיקגו, בנה את הקבוצה במשך 5 שנים, גם כן עם, עם, עם מספרים, עם סטטיסטיקות, עם, עם יכולת לבנות קבוצה של אנשים טובים, כן? אנשים חזקים, חזקים גדולים, גדולה חזקה, ותיאו אפשטיין היהודי, כפי שאתם יכולים לתאר לעצמכם מהשם, בעצם מסיר את השתי קללות הכי גדולות בבייסבול האמריקאי, גם את
חכה, עדיין צריך לקחת את ה... לא, רק עצם ההגעה, ברור שעצם
ההגעה, הם לא הגיעו לוורלד סיריוס מאז 1945, ובזכות אפשטיין הם הגיעו.
למרות שכל העיר קליבלנד לא ראתה אליפות המון שנים לפני השנה הזאת.
כן, מ-60... מאז בראונס,
וזה מצחיק, מה ששבר את הבצורת,
כן, זה לברון.
לפני לברון, סטיאפ מייצ'יץ', אלוף העולם המשקל כבד ב-UFC, תקשיב, הוא לקח את האליפות והוא אמר, this is for Cleveland, ואנשים אומרים, this is for what? והוא אומר, כאילו, בזמן שהוא עומד שם ליד ג'ו רוגן, במרכז האוקטוגון, והוא אומר, זה בשביל העיר, לא לקחנו הרבה, ואז הביאו לו את הקרב הגנה, הביאו לו לעשות בקליבלנד. במצעד אליפות של הקו הלירס, הוא היה שם באוטו ביחד עם לברון. עכשיו, הבן אדם הוא קבאי. אני לא אומר שזה השפיע יותר מדי, אבל סך הכל עוברת שנה מטורפת לאוהדי הספורט
בקליבלנד, נכון, והאינדיאנס זה גם כן ללא אליפות מאז 1946. הם מפורסמים דרך אגב מהסרט מייג'ור ליג,
מייג'ור ליג עם
צ'רלי שין, והוא שיחק באינדיאנס, וזה גם כן קבוצה כזאת מאוד היסטורית, מאוד
חשבו להזמין אותו, ואתה מכיר הסיפור? רצו להזמין אותו למשחק הראשון,
ומה קרה?
הוא היה איתי לווטו,
בגלל שהוא כאילו היה עם
בגלל שהוא מפיץ איידס, כמו שממטרות מפיצות מים, זה הסיבה.
ובוא נזכיר לדוויין וייד מול לברון שמה, זאת אומרת קליבלנד שיקגו, יש, אתה יודע, את היריבות שהיא מעבר לזה, ויש פה השפעות על הבחירות, אתה יודע, אוהיו מדינה חשובה וזה, אז איך הציבור ירגיש, יש פה, זה המון דברים מעניינים.
שבוע מגניב בעיר קליבלנד.
שבוע מגניב לגמרי.
ואם אמרת שיקגו, שיקגו במשחק הראשון שלהם השנה,
על הבולס,
אגב אובמה אוהד של הווייט סוקס, אבל עכשיו אתה יודע בשביל הבחירות הוא יפרגן לקאבס, אז הוא עם הקאבס, זה טוב.
המחויבות של אובמה לדמוקרטים היא באמת מפליאה ביחס לכמה שהוא לא הגענו עליו יותר מדי, אבל בסדר. אבל שיקגו מגיע לשחק, קולים שלושות, מפתיע
נגד בוסטון אחרי משחק.
שמע,
בוסטון שיחקו נגד נץ ביום לפני,
מהעונה הזאת משיקגו לא מצפים לכלום, ו כן, היה נחמד לראות אותם הבוקר מנצחים את בוסטון, קלו שלשות.
ווייד ארבע שלשות, כל העונה הקודמת היו לו שבע שלשות, אז תשמעו, זה הדברים היפים.
רונדו כרגיל עם מספרי 3, 8, 7, 6, אתה אפילו לא יודע באיזה קטגוריות זה, אתה רק רואה את המספרים.
כל כך הרבה סטטיסטיקות דוחפים לנו היום, כל ספורט מסכמים לך היום במספרים, אני כבר לא אוהב את זה, זה מוציא את
האלמנט. אז הוורלד סיריס,
אבל לפעמים,
אז יש את הוורלד סיריס מסתיים בעצם, יכול להיות שמשחק שביעי ביום חמישי.
1-1 בסדרה, נזכיר.
ביום חמישי זה כאילו המשחק השביעי, עכשיו 1-1. נעבור
ל-NFL כמה דקות.
ל-NFL לכמה דקות, יש את המשחק,
הליגה קרויה על שם הפייטריוטס שיקחו אליפות בהליכה.
אנחנו רואים שהקבוצות, אפרופו ב-NFL זה קצת בעיית פרמייר ליג, יש המון המון קבוצות בינוניות ומעלה, אבל אין ממש קבוצה אדירה, אוקיי?
תענוג.
אז אתה רואה הרבה תחרות, הטהרנים של הפוטבול אומרים זה פוטבול גרוע,
זה נהדר לרד זון, מי שצופה ברד זון יכול ליהנות מהליגה הזאת.
אתה לא רואה את כל המהלכים שאתה אומר, אתם לא מתאמנים? איזה קטע של האימונים?
אבל כשאתה אומר הרמה לא הכי גבוהה, זה לא שיש ברצלונה ואתה, אין יותר גבוה מזה בעולם, זה הכי טוב שיש.
אז המשחק הכי מעניין השבוע זה אטלנטה פלקונס נגד גרין ביי פאקרס.
לא ניכנס לפרטים, אבל אטלנטה, אם אתם רוצים לעקוב על איזושהי קבוצה תמועה אחת ב-NFL, זה אטלנטה, כי זה פשוט נראה כמו משחקי אולסטאר או הרלם גלובטוטרס.
הם משחקים, מי ששיחק מיידן את המשחק פוטבול בזה, אז זה ממש קבוצה שכאילו לקחה את הטקטיקה שלה ממשחקי מחשב.
תמסור רחוק
לחוליו ג'ונס
שהוא עושה כאילו דברים מטורפים, עושה מלא טאצ'דאונים, לוקח כדורים מדהים. כאוהד גרין ביי יש בעיה העונה.
כן, יוסטון we have a problem, ולא רק ביוסטון.
גרין ביי we have a problem. אחת מה, אני חושב שהבעיה העיקרית זה לא רוג'רס, כן? כולם אומרים שהמספרים שלו ירדו וזה. אני חושב שהבעיה זה הצוות.
הוא לא מדהים השנה.
הוא לא מדהים, אבל זה בגלל הצוות. זה בגלל הצוות התומך. יש לך שם סוג של ריקבון, נגיד את זה, בתוך הארגון. אוקיי, גרין ביי מאוד מפורסמת בזה שהיא כמעט ולא עושה טריידים. כל השחקנים שלה זה מדרפטים, זה כאילו שחקנים שהם מגדלים אצלם
הם אנטי לייפציג.
הם אנטי לייפציג
בכל המובנים.
ויותר דומים לסן אנטוניו במובן הזה.
כן, הם דומים מאוד לסן אנטוניו, אבל כאילו אתה פתאום רואה כל מיני שחקנים שהיו אדירים בשנים הקודמות, ג'ורדי נלסון וקוב, הם פשוט לא מצליחים לתפוס את אותו מספר כדורים. ההתקפה נראית מאוד מאוד צפויה.
יריבות למדו אותם.
בדיוק.
עדיין יש שם המון כישרון, דוונטה אדמס.
כן, יש המון.
קשה לך ביום נתון לא לתפוס יד חמה.
אבל יש להם גם שם מלא פציעות כל הזמן.
הם יגיעו לפלייאוף או ויילד קארד?
פציעות יש לכולם.
לפי דעתי מינימום ויילד קארד.
הם נראים כמו קבוצת ויילד קארד שתעוף בוויילד קארד.
יכול להיות.
אבל זה תלוי, אתה יודע, זה תלוי מאיזה גביר, ב-NFL יש כל מיני...
כן, ואז אם הם בוויילד קארד עפים, לפי דעתי זהו, זה סוף מיק מקארתי, המאמן לא ימשיך.
אם יקבלו באפלו הם יעלו, אתה יודע, זה תלוי גם יהיה מולם, יש מלא...
אבל עכשיו מתחיל, בעצם עכשיו מתחיל החורף, נגיד, כן, בגרין ביי כבר, לא יודע, מינוס 12, לא, כאילו בגרין ביי, ואז יש להם באמת יתרון ביתיות גדול, אבל בכל מקרה... צריך
בתוך הבית על שיקגו ועל מינסוטה ועל דטרויט,
אתה לא מפחיד אנשים מאילינוי עם חורף.
בדיוק.
אבל
מינסוטה,
כן, אבל מינוס 28 מעלות בגרין ביי שאתה משחק על
מגרש פתוח.
מגרש פתוח,
אבל הם, כן, הם אלה שמוסרים, אתה יודע, מינסוטה באים למנוע ממך למסור.
כן,
לא שלח להם במחזור הזה, אבל בסדר. טוב,
שום, אבל באמת הפלקונס, מילה אם אפשר
על המשחק הקרוב.
כן, אז הפלקונס, אמרת חוליו ג'ונס בעיניי אחד מחמשת השחקנים הכי מלהיבים בליגה הזאת, או אפילו הטופ שלוש. אני רואה לכם, אני
שמיים מלהיבים, קרוס ספורטס, קרוס ספורט, תראו את המהלכים.
ומט ריין הקווטרבק, אתם יודעים, סטטיסטיקות, אז יש את הסטטיסטיקה שאומרת שהוא שבר סי בכמות משחקים רצופים שהוא מסר מעל 200 יארד. אני לא את הסטטיסטיקות האלה, כי אני יכול לגלות לכם שאני ראיתי חלק מהמשחקים שנגמרו ברבע הראשון ואז הוא זרק הרבה, אבל אי אפשר להתעלם מזה. גם משחק הריצה שלהם עם דבונט ג'קס, איך קוראים לו? דבונט ג'קסון?
שנייה,
אבל דבונט פרימן, סליחה.
כן, כן.
דבונט פרימן. יש להם גם משחק ריצה טוב, זאת אומרת, אנחנו מדברים על משחק האווירי.
שדבונט פרימן זה קצת כמו כאילו, כאילו זה קצת יהודי, יהודי מהגטו של הרלם, כאילו,
כן, יהודי מהגטו בג'ורג'יה, באטלנטה.
אבל הם קבוצה משוגעת, כי הם, אתה יודע, הם הובילו 17 נקודות שבוע שעבר, היה נראה משחק גמור, המשחק הכי משעמם של היום, זה הפך למשחק הכי מרתק של היום, שהם הפסידו בבית לצ'ארג'רס שם, בהערכה עם, אתה יודע, וזה מה שיפה בליגה הזאת, המשחקים לפעמים נראים גמורים והם לא גמורים.
אתה יכול להוביל, וגרין ביי יודעת את זה, אתה יכול להוביל 24-3 ואז כאילו להפסיד, ולכן אתם צריכים לראות את אטלנטה פלקונס, גרין ביי פאקרס,
יאללה,
ביום ראשון. חלק ג', אנחנו מדברים על שוק העברות השחקנים, שאנחנו עוד כאילו ננתח את כל הבעיות שלו, ויש לו הרבה בעיות, אבל בואו ניתן כמה מספרים. מינואר 2010 עד 2016, כלומר השנה, השקיעו הקבוצות בשוק העברות השחקנים 19.5 מיליארד יורו. זה הרבה מאוד כסף.
אנחנו מדברים על כדורגל.
על כדורגל, שוק העברות השחקנים הכדורגלנים. כשני שליש מהסכום הוציאו הקבוצות מחמשת הליגות הגדולות. אוקיי?
עכשיו בסין בערך.
לא, לא. וכל הכסף הזה כשני שליש הלך לכיסים האחרים של קבוצות מהליגות הגדולות. כלומר, הכסף הגדול שאנחנו מדברים עליו נשאר אצל הקבוצות הגדולות והליגות הגדולות, ולכן אנחנו גם רואים שנפתחים פערים מאוד גדולים, גם כספיים וגם מקצועיים, בין הליגות גרמניה, אנגליה, ספרד, איטליה וצרפת, לבין הולנד, בלגיה,
רוסיה,
טורקיה וכו'. אוקיי? בוא ניתן עוד קצת סיפורים. עוד קצת מספרים, סליחה. 34% מהכסף הזה שאנחנו מדברים עליו הולך לקבוצות באותו הליגה, כן? כלומר, אנגלי קונים מאנגלי וכו'. 32% הולכים לליגות אחרות מהטופ 5. כ-19% הועברו לליגות אחרות, כלומר, מתוך הכסף הגדול, רק 19% הגיע לליגות שהן הולנד, בלגיה, ישראל. 7% עברו לקבוצות לא אירופאיות, כלומר
ישראל,
ברזיל וכולי.
זה עדיין עסקת נאמר, זה השאריות.
כן. 6% הלכו מהסכומים לליגות הנמוכות באותה מדינה, כלומר מהפרמייר ליג לצ'אמפיונשיפ, ו-2% בלבד לליגות הנמוכות אחרות ממדינות אחרות. עכשיו, מה שזה אומר שזה
מחרז?
כן.
זה פחות עיראק?
כן, כן, זה מחרז. שזה גם נרכש ב
750 פחות מבין רייכרד,
פחות מבין רייכרד. ואז אנחנו רואים בעצם שמה שנקרא trickle down economics או ריגונומיקס, זה לא עובד. כלומר, אין באמת, לא זורם כסף למטה. כל העניין של שוק העברות השחקנים זה כאילו כל העניין של הפיצויים על שחקן, זה כדי שיהיה, כן, זה המקור של שוק העברות השחקנים, כדי שיהיה תשלומי סולידריות לקבוצות שמגדלות שחקנים. אוקיי?
מלא, אם הכסף היה נשאר בכדורגל, אתה רואה ארגונים כמו CIA, הסוכנות טלנט האמריקאית, כמות הכסף שבכלל יוצאת מעולם הכדורגל.
אז אנחנו מתחילים עם הבעיות. אז נתחיל עם הבעיה הראשית, כן, שלפי דעתי, ותנו לי שנייה להסביר אותה, אחר כך נדבר על זה, זה סוכנים. אוקיי? קודם כל, אין יותר סוכנים מורשים בפיפה. אוקיי?
היו שנים שהיה.
שהיית צריך לעבור מבחן מאוד קשה, 90% מהאנשים כשלו במבחן הזה, כן? היום אתה לא צריך להיות סוכן מורשה כדי לעסוק בשוק העברות השחקנים, אתה צריך להיות מתווך. אם אתה מתווך רשמי, אז אתה יכול לעשות עסקאות בין מועדונים ובין שחקנים, ואתה בשביל להיות מתווך, אתה צריך לשלם לפיפה $800. כל אחד יכול לעשות את זה, אפילו אבי נימני. אוקיי?
אבי נימני עושה את זה?
כן. ומה שאנחנו רואים זה שבעצם יש ירידה אדירה בכל מה שקשור לערכים בשוק העברות השחקנים. אוקיי? וזה הגיוני, כי בשביל להיות יועץ השקעות, אתה צריך לעבור מבחנים, ואתה צריך...
בתיאוריה,
כן. אבל בשביל להיות רואה חשבון, אתה צריך לעבור מבחנים, ואתה צריך לעבוד, ואתה צריך משרד, ואתה צריך אישור, ובשביל להיות...
real estate בארצות הברית.
real estate בארצות הברית, ואו סוחר, או ברוקר בבורסה. ופה, אתה לא צריך לעבור שום מבחן, אתה יכול להיות פושע, לשלם את $800 לפושעים בפיפה, ואתה מתווך, ויש לך השפעה אדירה על השחקנים, ועמית... קח את זה.
Drain the swamp. תשמע, זה סיפור הכלכלה העולמית בספורט שלנו. והסיפור של הכלכלה העולמית זה שהגדולים הם נהיו עצומים, זה הקבוצות הגדולות, אנחנו מדברים על תאגידים בינלאומיים היום בעצם של מיליארדים, והיום אם אנחנו הולכים, אותו דבר בעולם של הסוכנים, היום האיש הכי חזק בעולם הכדורגל העולמי, בעולם הכדורגל, סליחה, ג'ורג' מנדש.
לא מינו ריולה?
מינו ריולה שני, או שלישי, או
הרביעי. פיני זהבי הוא המיקס הזה?
אבל ג'ורג'ה מנדש היום מנהל קבוצה, או קבוצות יותר נכון.
מי? בוא תן את השמות של ה...
ולנסיה למשל, זה קבוצה שאף אחד לא יודע מה הולך שם.
יש לו שליטה במנצ'סטר יונייטד, בריאל מדריד.
עכשיו נבחרת פורטוגל היא הנבחרת הכי מוכשרת, האנדר 21, ואנחנו רואים את הכישרונות שעולים אליי.
רנאטו סנצ'ס בוגר שלהם.
כן, ווילסון, יש הרבה שמות, כן, המון כישרון, ברנרדו סילבה ואחרים. שהוא מייצג, רונלדו, מוריניו, לופטגי, מאמן ספרד, ויכול להמשיך עכשיו ריולה, כל הביצים שלו הוא שם בסל של מוריניו ששייך, אבל ריולה, שבוע פורסם, יובה הוציא הודעה רשמית, דמי תיווך שהוא עשה על עסקת פוגבה, 27 מיליון יורו. על עסקה אחת.
זה לא 10%?
אז
סוכן לוקח 10%?
בתיאוריה זה 10%, אבל סוכנים יש להם היום כל כך הרבה כוח, כן, שהם גם מקשרים בין הקבוצות, הם גם מקשרים בין השחקנים לקבוצה, יש להם כוח אדיר, הם לוקחים את השחקנים בגיל מאוד צעיר, הם משתלטים עליהם, אתה יודע,
אז בוא נפרק מה קורה פה. כרטיס עולה 100 פאונד בלונדון, כי הוא חייב לעלות, ואז אתה אומר, חלק מהכסף הזה, זה רק כדי להצדיק את ה-27 מיליון.
הפרמייר ליג שילמו לסוכנים בשנה אחת מאות, מה הסכום אוריאל יצא, אני קראתי את זה, זה מאות, זה סכומים מדמיוניים שהולכים לסוכנים.
המון כספים הולכים לסוכנים, ולא רק לסוכנים, הסוכנים הם, תראו, למשל, בוא ניקח את פורטו. פורטו לדוגמה, קבוצה שמכרה,
זה כבר third,
כן כן בדיוק, אבל הסוכנים הם חלק מזה,
הם החלק המרכזי שמאפשר את זה.
פורטו, רק שנייה, פורטו מכרה שחקנים ב-600 מיליון יורו, 600 מיליון יורו בעשור האחרון, אוקיי, נטו, כלומר הם הרוויחו יותר מ-400 מיליון, כלומר הם מכרו שחקנים ביותר מ-600 מיליון, וקנו שחקנים בנגיד בסביבות ה-200, כן? וכאילו הרווח נטו שלהם הוא 400. הקבוצה בהפסדים פסיכים. למה הם בהפסדים פסיכים? בגלל שכל הכסף הזה משוק העברות השחקנים הגיע למה שנקרא third party ownership, אוקיי? TPO, אוקיי, זה. השחקנים הם בעצם לא בבעלות הקבוצות, הם בבעלות משקיעים,
וזו אוקיי. הבעיה הגדולה,
והמשקיעים האלה הם סוכנים, ויש לנו, מישהו מנסה להפיל את
השידור,
הסוכנים כן. מנסים להפיל את זה, אבל מה שקורה זה שהסוכנים הם הפכו גם לבעלי השחקנים, גם המתווכים, כן? והם גם משפיעים על איך שקבוצה מתנהלת, הרבה קבוצות מתנהלות, וזאת בעיה מאוד גדולה בשוק העברות השחקנים, כי הם אלה שאמורים להרוויח מהשחקנים ומהקבוצות.
הם הפכו לפרונטמן של מאפיה, צריך להגיד את זה, ואנחנו לא צריך לפחד להגיד את זה. הם הפכו לפרונטמן לעתים של גורמים בעולם המפוקפק.
או גרוע מכך, יש שתי דברים. מאפיה, אני מסכים שזה גרוע, ולא פחות גרוע, זה תאגידים. תאגיד, אז אתה יכול להגיד, זה לא הולך לעבריינים והכל, אבל שוב, CIA, התאגיד האמריקאי, שהם מספרים שהם לקחו, אז בכדורסל ובכדורגל, וייד ובוש ולברון, והם עבדו על זה 3 שנים לפני המעבר, והוא מספר את זה באיזה ספר, הוא אומר, 3 שנים ניווטנו את הליגה כדי שזה יקרה, ואתה אומר, אבל אני כאוהד, לא רואה 3 שנים קדימה, אני רוצה עכשיו לראות כדורסל או כדורגל.
כן, זה נכון, כדורגל, אתה יודע, זה העסק היחיד שהתוצאה החשובה היא לא בבנק, היא על המגרש, אבל מה שקורה פה, עם כל הכדורגל הדרום אמריקאי, ככה עובד. הקבוצות לא, הם לא, אין להם כסף היום.
המועדונים קורסים, וגם הכדורגל קורס. אנחנו רואים, אתה יודע, נבחרת ברזיל, כן? היא נשלטת גם כן על ידי סוכנים, ושחקנים מוזמנים לנבחרת ברזיל.
מה זה אומר? תן לי דוגמאות.
לא, שחקן.
יש שני סוכני על בברזיל היום, שמנהלים את הכדורגל, ושדוד לואיז הגיע לצ'לסי,
עכשיו, בפעם האחרונה?
עכשיו הוא עבר מפריז, הקיץ.
פעם שנייה הרי שהוא מגיע.
ואנשים לא שאלו את עצמם, וואלה, זה נראה לי מוזר, שחקן כזה שהם כבר נפטרו, מביאים אותו
בסוכן. כולם שאלו, זה נראה תמוע.
אז בואו אני אספר לכם שהסוכן שלו, הוא אחד משני הסוכנים הכי חזקים בברזיל, שמחזיק ברוב השחקנים עד גיל 20, הוא וקיה ג'ורבצ'אנה, הם מחזיקים ברוב השחקנים של ברזיל עד גיל 19, עד גיל 23. כשרון אברמוביץ' עושה איתו עסקה מאחורי הקלעים, הוא רוצה את הכישרונות האמיתיים שיש שם, זאת אומרת, מה שאנחנו לא יודעים, הבעיה המרכזית פה היא שקיפות. יש אפס שקיפות, או אין אפס, לא אפס, אבל 10% שקיפות מה שקורה. אנחנו, עסקת מנגלה למשל, שעבר, עד היום לא יודעים, זה 40 מיליון, 30 מיליון, 50 מיליון, כמה כסף הלך שם שחור.
ומס הכנסה לא אמור להיות מעורב באיזה מדינה בכלל?
אבל זה טרנס.
בדיוק, זה בגלל שזה גלובלי לחלוטין, זה כמו מיסים, כן? אין מיסים גלובליים, כן? אז הרבה פעמים, אז עוד את זה שיש המון תשלומים מתחת לשולחן.
ושחלק מהסוכנים זה מקלטי, עובדים עם אנשים.
עם מקלטי מס. עכשיו, כביכול, פיפה אומרת שאסור דרך משקיע שלישי, כן? אז הם אמרו, אנחנו מוציאים את ה-TPO מחוץ לחוק. אז מה עשו הסוכנים? קנו קבוצות. אמרו, אוקיי, אז קבוצה תעביר. ואז יש לך קבוצות כמו...
ולנסיה זה דוגמה למשל, הפועל.
כן, היא דוגמה בפועל, אבל יש לך קבוצות באורוגוואי, שנייה, אני אמצא לכם את השם של הקבוצה. זה קבוצה שהיא בליגה השנייה באורוגוואי, קוראים לה דפורטיבו מלודון צאו, כן? היא קנתה שחקנים בליגה השנייה באורוגוואי, קנתה שחקנים ב-32 מיליון דולר, אוקיי? היא משלמת לשחקנים 300 דולר בחודש, אוקיי? ועברו אצלה כל מיני שחקנים שהיום הם משחקים בליגות הספרדיות וכולי, גם בליגה האנגלית, כן? עברו אצלה כל מיני שחקנים למשחק, לשני משחקים.
זה פשוט
אף אחד לא יודע מי הבעלים של הקבוצה הזאת, זה סוכנות.
לא יש שואל שאלה הולכת לו הברך.
בדיוק, ובסופו של דבר גם אנחנו מדברים על שוק בשר, כן? זה שוק של שחקנים.
האינטרס שלהם זה שהשחקן הזה לא ילך עכשיו יסגור 15 שנה במנצ'סטר יונייטד. האינטרס שלהם זה למכור אותו, להעביר אותו לפורטוגל, ואחרי שנה הם שולטים.
האינטרס שלהם זה להעביר את השחקן, בגלל שאם הוא מסיים חוזה במקום אחד הוא משתחרר בחופשי, ואז הם לא מקבלים את הכסף.
אז בוא נדבר נפגעים, כי אמרת שוק בשר, זה לא כמו מסחר בנשים שאת אומר יש נפגעים שזה אנשים. פה הכדורגלנים אני לא בטוח שאפשר להגיד שהם נפגעים מהסיפור הזה, כי המשכורות שלהם הולכות ועולות. אז בוא תספרו לי מי נפגע.
אז קודם כל, כן, אנחנו רואים שכבה מאוד דקה של כדורגלנים שבאמת מרוויחים כמו שאף פעם לא הרוויחו.
אף אחד לא
הרוויח כמוהם, אוקיי? וזה הרבה בגלל הכסף גדול שיש בשוק העברות השחקנים וכולי, כן? אבל יש לך רוב השחקנים, כן? רוב גדול של השחקנים, הם לא מרוויחים מיליונים, הם לא מרוויחים עשרות אלפים אפילו, הם מרוויחים כמה, אתה יודע, אם אנחנו מסתכלים על הליגה הפולנית הראשונה, או הליגה האוקראינית, או את הליגה הזה, יש לך סמי שחקנים, שאתה יודע, מרוויחים 40 אלף יורו בשנה.
ואיך זה קשור לשוק העברות?
כי הרבה מהשחקנים האלה, הם בעצם שייכים לסוכנים, מגיל 16, מגיל 17, אוקיי, הם מעבירים, עושים איתם מה שהם רוצים. שוק העברות, כאילו, הכלכלת הכדורגל, היא בעצם, לכדורגלן אין זכויות עובד. כן? אם הוא רוצה לעבור לקבוצה, זה לא שהוא יכול, כן? הוא צריך לקבל אישור של המעביד שלו, שהוא צריך לקבל עליו כסף, כן? הם צריכים להגיע לסיכום, שני המעבידים שלו צריכים להגיע לסיכום בשביל שהוא יעבור למקום אחד, ואם הוא לא רוצה לעבור למקום מסוים, אז המעסיק שלו יכול לעשות את החיים שלו גיהנום, אוקיי? יש לנו סיפורים, זה הגיע לבית משפט אפילו, יש לנו שחקן אלבני למשל, כן? סבינו פלאקו, כן, שהוא הלך לבית המשפט הגבוה לצדק, כן,
באלבניה,
כן, נגד לא, הוא היה בפולין, הוא היה בפולין, כן, והוא הלך לבית המשפט הגבוה לערעורים בספורט, כן, בגלל שהקבוצה רצתה להעביר אותו, לא העבירו אותו, כן, הוא לא רצה לעבור, ואז כאילו הקבוצה התחילה להתנכל לו, אוקיי? שזה לא הגיוני בשוק העבודה
2016,
אוקיי? וכאילו נתנו לו כנס של איזה כמה מאות אלפי יורו, כן? בגלל שהוא איחר ב-30 שניות לאימון וכאלה. אתה יודע, מורידים אותך במכבי חיפה, מנדים אותך, המנודים. מה זה הדבר הזה? אז זה יכול לקרות רק בשוק העברות הנוכחי. כאילו זה רק יכול
אם לקרות. אם נגמר לך חוזה. אתה צריך, אתה חייב דין לחשבון הסוכן שלך?
אני חושב שהיום, בעבר, מה שאוריאל אמר כאן, בעבר זה היה הרבה יותר נפוץ מה שהיום. היום אני חושב שהכוח הוא בעיקר אצל השחקנים. מאצ'רנו יושב בליברפול ורוצה לעזוב לברצלונה, והוא,
כן, אבל
זה בסוף לא בריא.
זה אצל השחקנים הכי הכי בולטים. אנחנו לא מדברים על רוב השחקנים, על הפירמידה למטה.
כן,
אבל אין להם את הכוח.
נכון, ופה מה שחשוב זה נושא אחר קצת, אבל מה שחשוב זה הארגוני שחקנים וכל הזכויות הקיבוציות
שהם נגד, אגב, שהם נגד שוק העברות השחקנים בכלל.
כן, והעוצמה של ארגון השחקנים, יש מדינות שארגוני השחקנים הרבה יותר חזקים מדינות אחרות, זה קשור לאופי החברה ולניהול של הכדורגל ודברים אחרים.
בוא נעשה רק סדר,
זה ישראבלוף של הכדורגל העולמי, ששמים את הסוכן ושם אלרדייז מאמן נבחרת אנגליה, ספר, ראינו אותו, אתה שם את הסוכן בראש כל אנשי המאפיה בחוץ, הוא הפרונטמן, ואז הוא כאילו ככה מותר, ככה הוא יכול לגזור את הקופון.
למי שלא יודע על מה מדובר פה, סם אלרדייס מאמן לשעבר שנבחרת אנגליה, שאימן אותה לדקה וחצי.
ונתפס במצלמות בתחקיר, אמרו לו אנחנו אנשי עסקים מהמזרח הרחוק.
אסיאטים.
נכון, הפילו אותו הפח של הטלגרף, נכון?
טלגרף. על מצלמה נסתרת.
ואז הוא מספר להם, תשמעו, החוק בעלות צד שלישי הזה, שכולם אגב יודעים שזה חרטה, כי אנחנו יודעים שמגיעים שחקנים, אנחנו לא יודעים את טבז, מאצ'רנו, מנגלה ועד נשיא של ספורטינג ליסבון אומר, וואלה, אני לא רואה כסף על השחקנים, שמוכר שחקנים בעשרות מיליונים, הוא אומר, זה הכל...
גם ספורטינג, אגב, גם ספורטינג ליסבון, גם פורטו, הם קבוצות שמוכרות במיליונים, מוכרות בעשרות מיליונים בשנה,
כסף שהולך,
ולא מקבלות את הכסף.
זה כסף שהולך לעולם, כנראה, שחור, כן.
זה כסף, זה כסף, הרבה מהכסף הזה הולך לקבוצות משקיעים שאנחנו לא יודעים מי הם. כן,
איך קוראים להם?
יש המון, דויין, שממוקמים בכל מיני מקומות כמו מלטה וג'רזי וכאלה. אוקיי, יש סוכנים שעובדים עם עשרות חברות קאש מלוקסמבורג ומג'רזי ומכאלה, ושם בעצם שם זה נמצא הכסף של הכדורגל. זה הרי פורטו הייתה יכולה למכור את השחקנים האלה, כן, לקבל הרבה מאוד כסף, ולהשקיע את זה באקדמיה שלה, ולהשקיע את זה בלהביא שחקנים אחרים מהליגות הנמוכות.
ואולי להוריד מחירים של כרטיסים, בסופו של דבר זה מוצר.
בדיוק, ולהוריד מחירים של כרטיסים, ובגלל שאנחנו רואים שהכסף נשאב החוצה על ידי סוכנים ומשקיעים משונים, כן, אנחנו רואים הרבה מאוד אנשים מרוויחים הרבה מאוד כסף ממישהו כעברות השחקנים הזה, על חשבון השחקנים. כי בסופו של דבר מגיע סוכן לילד, ושמעתי הרבה סיפורים כאלה, מגיע סוכן לילד בן 16, אוקיי? והילד בן 16 יש לו סוכן כבר, נגיד סוכן מורשה, כן? והוא הסוכן, נגיד, is a good guy, הסוכן שלו, כן? והוא מקדם אותו, והוא הביא אותו, וייצג אותו בזה. ואז פתאום מגיע סוכן אחר, שהוא לא... אין לו שום חוקי אתיקה, אוקיי? הוא רק מתווך, שילם $800 לפיפה, כן? והוא מגיע לילד הזה ואומר לו, תעזוב את הסוכן. למה? בגלל שיש לו הסכם עם המאמן של הקבוצה של הילד, אוקיי? והסוכן הזה מצליח לקחת את הילד הזה, כן? זה סיפור אמיתי. מצליח לקחת את הילד הזה, איך? הוא בעצם נתן שוחד למשפחה של הילד, אוקיי? הוא שילם להם משהו. המשפחה, חבורה של מובטלים מאנגליה או מה שזה לא יהיה, כן? הם רוצים את הכסף עכשיו, ואז יש לו את הזכויות על הילד. יש לו את הזכויות על הילד, הוא בעצם נועל את הילד אצלו, כן?
מה החוזה הזה? החוזה הזה זאת אומרת שהוא נועל, מה זה אומר?
זה אומר, אי אפשר לדעת כאילו, כל חוזה...
זה חוזה אמיתי?
כן, כן, זה חוזה אמיתי, והילד בעצם מוכר את נשמתו לשטן במובנים מסוימים, בגלל שלשטן יש מערכת יחסים עם המאמן שלו, ואז המאמן נותן חוזה חדש לילד הזה, העמלה מאוד גדולה מגיעה לסוכן החדש, כן? הסוכן המורשה הוא עף, כן? ואז פתאום הילד, לא רק שהוא חייב למתווך החדש הזה, כן? הוא, המשפחה שלו חייבת, ויש לחץ מטורף על הילד בן 16 הזה, ואז פתאום הילד לא מצליח לעלות לליגה הבחירה, ואז שולחים אותו לכל מיני מקומות כמו קפריסין וכמו
ישראל.
ישראל, טוב, בסדר, ישראל זה, כן, נכון? ושולחים אותו לכל מיני מקומות, ולילד יש כל כך מעט שליטה על עצמו, כן? וכל מה שהוא רוצה זה לשחק, ומנצלים את זה, ומנצלים את הילדים האלה ואת הקטינים האלה, וזה נורא. זה
שחיתות וזה שקיפות, ומה שאמרת פה זה מאוד מאוד חשוב. יש מאמני כדורגל שעובדים רק עם סוכנים מסוימים וגוזרים קופונים,
וזה קורה המון,
וגוזרים קופונים. עכשיו אני יכול להגיד זה כללית, אני לא יכול להאשים, אבל זה דברים שגם מדברים עליהם בכדורגל הישראלי.
מה סם אנדרס אמר את זה? זה מאמן נבחרת אנגליה,
בוודאי, ובאנגליה כולם יודעים ש, או יודעים, או מעריכים, או מרגישים שרדנה פסק ככה, ואלרדייס,
אוקיי, ג'ורג' גראם הוא עף מארסנל בגלל שהוא לקח מה שנקרא בונג, כן? כאילו, לקח מה שנקרא כסף מסוכן בשביל לרכוש שחקן כלשהו.
גזר קופון.
גזר קופון.
ואז אוהדים אומרים, למה דוד לואיז לכל הרוחות נמצא במרכז ההגנה שלנו?
זה כמו חשבון הדולרים של הרבין, מה שסיפרת פה, לעומת מה שהולך היום.
זה כלום.
כלום. עכשיו, למועדונים בדרום אמריקה...
שנייה, עברה, לאה רבין לא הייתה סוכנת כדורגל.
אני רק רוצה להגיד, אם אתם מנסים לקשור את זה לישראל, אז אל תעשו את זה, קשה. בארץ יש את נימני שעושה כל מיני פולישטיק וכאלה, בארץ פשוט אין את הכישרון הזה. צריך להגיד שבסופו של דבר, אם אין לך חומר גלם טוב, שזה השחקן כדורגל, אז השבוע אמרנו בציון שלו שראינו את זה שנימני הוא היה סוכן של טיבי, והוא הילל אותו בתקשורת, ופתאום טיבי דיבר עם סוכן אנגלי, אז נימני שורף אותו, אז פתאום הוא רק מלכלך עליו בתקשורת, וזה הכל נורא דלוח. ישראל זה נורא דלוח, כי אין פה את הכישרון הזה.
כן, אין לך את הכישרון, ועדיין אתה קונה שחקן כמו מיכאל אוחנה ב-2 מיליון יורו.
אתה מצביע עליי, זה לא אני, אבל...
לא אתה, כן, אבל הפועל באר שבע קונה שחקן, אוקיי, שלפי טרנספר מרקט הוא שווה 200,000 יורו.
שימו לב שעדיין זה המספר שנקוב שם.
הוא שווה 200,000 יורו, אתה קונה אותו במחיר מופרך. ולמה? אוקיי? אז יש כל מיני דברים כאלה, ויש כסף בכדורגל הישראלי, זה לא שאין כסף. פשוט הכספים, פתאום אתה רואה שחקן שנקנה, כן, בסכום מופרך, אתה אומר, אוקיי, מה קרה שם? ככל הנראה היה שם מתווך כלשהו שלוחץ ידיים למישהו ושמעביר סכום כלשהו.
זה הרבה פחות מעניין בארץ,
המועדונים, אנחנו חיים באירופה, אנחנו רואים מנצ'סטר יונייטד, חבר'ה, 80-90% מהכדורגל העולמי המועדונים עניים בפשיטת רגל, אי אפשר תאר.
אני מזכיר לך שגם ריאל מדריד הבנק אמר בוא אנחנו לוקחים את הסנטיאגו ברנבאו, והאוהדים אמרו אנחנו מושכים את הפיקדונות, זה מגיע עד למעלה.
כן, נכון, אבל שאתה מדבר על הכדורגל דרום אמריקה, ערס הכדורגל, אוקיי, אחר בכישרונות שמייצרים
עדיין
כל שנה 800-700 שחקנים ארגנטינה וברזיל עוברים, אנחנו יודעים את זה, מטורף. ודרום אמריקה המועדונים, אין כסף, מה שקורה
המועדונים הכי גדולים, לבוקה ג'וניורס וכאלה.
נכון, בברזיל עכשיו אגב יש קצת כסף, אבל
גם אין,
אבל גם שם רוב המועדונים אין. ומה הם עושים? באים, מה שקורה, אנשי העסקים האלה או הסוכנים, נקרא להם, הם קוראים לעצמם סוכנים כי ככה זה חוקי, ככה אתה מלבין את הפשע. אז הם קונים את השחקנים, משאילים אותם לקבוצות, אומרים אתם רק תשלמו את המשכורות, אבל הקבוצות עכשיו הוא משחק שנה, מככב בסאו פאולו, כובש 60 שערים בעונה, רוצים אותו מאירופה מועדונים, כל המטרה זה שגם, אתה יודע, שיהיה לו דקות משחק, בשביל למכור אותו והכל, אבל מי ששולט בו לגמרי בכרטיס שלו, זה לא המועדון, המועדון הוא כמו...
הוא כלי ריק,
הוא משתמש בו כמו שאני הולך לחדר כושר.
אגב, והרבה נבחרות הם כאלה, נבחרות... בלי
אפריקה, כמובן
אפריקה ודרום אמריקה. תשמעו, ברזיל, ההתאחדות לכדורגל היא חתמה על הסכמים עם חברות מסחריות שקבעו, כן, קבעו להרכבים, היו שחקנים שלא היו יכולים להגיע לנבחרת ברזיל, כן, לא היו יכולים להגיע לנבחרת. אז יכול מאוד להיות שאתה ברזילאי בן 18 מצוין, מגן שמאלי אדיר, המחליף של
רוברטו קרלוס
החדש, אבל אתה לא תגיע להיות מגן שמאלי בנבחרת ברזיל, בגלל שיש שני מגני נבחרת ברזיל שהם פשוט שייכים לסוכנות הנכונה, ואז הסוכנות הנכונה הזאת יכולה להגיע לילד בן ה-18 ולהגיד לו, אתה רוצה להיות בנבחרת ברזיל? בוא תחתום.
איך זה באיטליה, נגיד, איטליה המקום הכי מאפיונרי שיש פחות או יותר עלי אדמות, איך זה שם?
קודם כל באיטליה יש הרבה מאוד שחקנים בבעלות מאפיה, זה גם כן הרבה מאוד.
מי למשל שידוע?
לא יודעים
שמות. כביכול, כביכול.
לא.
אפילו לא?
יש המון.
אבל זה פלרמו וקליירי, אתה יודע.
יש המון.
טוב, ה-usual suspects, זאת אומרת.
כן.
איך נאפולי נגיד, שזה באמת המקום הכי מפחיד בעולם, אם מאמינים לגמור, הסדרה המעולה איטלקית, איך... מה הולך שם? איך נגיד היגואין עוזב את נאפולי?
איך היגואין היית צריך להיות מה עשו לו?
זה יחסית, כן, זה יחסית עוד לגיטימי, אוקיי? כי יובנטוס הגיע ושילמה הרבה מאוד כסף לנאפולי.
למי שילמה? היא שילמה באמת לנאפולי?
לנאפולי. נאפולי היא מאוד מאורגנת, גם הבעלים שלה הוא בן אדם, כן, הבעלים שלה הוא מפיק סרטים, הוא בן אדם כאילו מאוד לג'יט.
אז דווקא באיטליה זה כאילו פחות נפוץ?
לא. אנחנו לא אומרים את זה, חלילה. באיטליה יש לך המון מועדונים, כן, קודם כל שהם בשליטה של המאפיה.
הנה, מילה נגיד זהו, מילה נמכרה לסינים.
כן, אבל זה ברמה הכי גבוהה.
קבוצת קרוטונה, שאלת השאלה, אני אענה לך בצורה ספציפית, שנמצאת עכשיו בסטריה והולכת לרדת, כי היא קטסטרופה שלא תתואר, שתי נקודות באיזה מתוך 30. קבוצת קרוטונה, הבעלים שלה, עשה עסקות עם המאפיה, לוקחים לו עכשיו כל עניין, לוקחים לו את הקבוצה.
לא, יש לך קבוצות, כן, נגיד גם פרמה וגם כאלה, שהם היו בבעלות אנשים מפוקפקים, כלומר זה לא משהו שהוא מוסתר, כן? יש לך מועדונים באיטליה בליגות הנמוכות שהם היו בבעלות אנשים שהיו אחראים למחירות משחקים בסינגפור ובסין.
כן, וגם קבוצות, גם בספרד אגב,
זה קבוצות שגידלו שחקנים, כן, בשביל שהם יופצו בעולם וימכרו משחקים. אוקיי, זה קבוצות באיטליה.
זה כבר ממש רקוב.
כן, מחירות, זה נושא שאפשר לדבר עליו, אתה יודע, יומיים, ומה שקורה, אני אגיד לך, עד היום יש משחקים מכורים, ואני ראיתי לפני שבועיים בליגת האלופות משחק שאני, אין לי ספק שהמכור, אני לא יכול להגיד מה, אבל אני יכול להגיד לך את זה. אז
שאגב,
יש בעיה מאוד קשה.
ידוע שהיו משחקים מכורים ב...
היו.
זה.
ליברפול דברצן, ב-2009.
שאלקה...
למה למכור...
ניגריה במונדיאל 2010 ניצחה את קניה בזה, במשחק שווילסון שפרומל, המוכר המשחקים הגדול, של סינגפורי, שהוא סידר לניגריה למקום המונדיאל.
ואני מזכיר לכם שבארץ יש מאמן שנשפך לו חומצה על האוטו.
כן. בקבוצה שלא משלמת לשחקניה.
רק אומר. אז בוא נגיד, בוא נסכים שמכירת משחקים זה באמת הכי גרוע שיכול להיות, זה זורק את הספורט. עכשיו,
אבל זה קשור לשוק העברות.
בוודאי, אבל שוק העברות הגדול, אז הקבוצות לא מקבלות כסף, בוא נעבור על הנפגעים. אוהדים משלמים יותר מדי על כרטיסים כי צריך להצדיק את הדבר הזה. זכויות השידור עולות, זאת אומרת שגם צרכנים משלמים יותר. איפה עוד? בוא, אני רוצה לראות את השרשרת הזאת של ה...
זה הכלכלה, זה, איפה שאתה מסתכל בכלכלה הגלובלית שלנו היום, שהלמעלה מתעשרים, אתה מקבל את זה בדיוק כאן, מי שבסופו של דבר נדפק מהכל, זה מי שצריך את הכסף, זה, אתה יודע.
המוצר עצמו גם נפגע?
ברור.
כי בכלכלה אתה יכול, אתה יודע, למכור אוויר, אתה יכול, יש קבוצות שהם אוויר, למרות שהם לא אמורות, הרמה של הכדורגל נפגעת.
קודם כל כן, כי אתה רואה פערים מאוד מאוד גדולים, במקומות שכביכול עובדים כמו שצריך, ויש פחות שחיתות שם, והם רצים, נגיד, בליגות הגדולות, כן? אתה רואה שפעם קבוצות מהולנד ומפורטוגל היו יכולות להגיע לחצי גמר ליגת האלופות, והיום הם לא יכולות. הם פשוט לא יכולות.
זה הפערים הכלכליים.
הפערים נפתחו. אתה יודע, יש לך פחות תחרותיות, אתה רואה את ליגת האלופות, בוא נע, 80% מהמשחקים, אתה אומר, טוב, אתה יודע בדיוק איך הם יגמרו, כן? אתה רואה המון המון בינוניות, כן? בשכבה השנייה, נגיד, של הכדורגל, כן? יש לך את השכבה...
שכבת הליגה האירופית.
שכבת הליגה האירופית. אתה רואה המון המון בינוניות, ואתה רואה המון שחקנים. בסופו של דבר יש לך גם המון המון שחקנים שנפגעים. יש לך ילד מוכשר היום בפולין, אוקיי? ילד מוכשר היום בפולין, מאוד יכול להיות שהוא יחתים אותו איזה סוכן, כן? ירוויח עליו בכל מיני כספים, והוא יעבור בין קבוצה לקבוצה לקבוצה, והוא לא יצליח לגדול, והוא לא יצליח להצמיח שורשים, והוא לא יצליח להיות שחקן מקצוען אמיתי, והוא יסיים את סוף הקריירה שלו לא עם יותר מדי כסף.
אני רק אגיד את זה, שבסופו של דבר, אנחנו מאוד קודרים פה, אבל צריך לזכור שאני רוצה להגיד משהו אופטימי, כדורגל זה מריטוקרטיה, בסופו של דבר אם אתה מספיק טוב, זה לא שאתה צריך קשרים, כמו בעולם העסקי.
השחקנים עצמם עדיין צריכים לשחק טוב.
כן, ואם אתה מספיק טוב בכדורגל היום, זה לא משנה אם אתה שחור, אם אתה אסיאתי, אם אתה לא יודע, לבקן או זה, אם דברויינה או לא משנה מה. אם אתה מספיק טוב, בסוף שום דבר לא יעצור אותך, אתה תגיע.
אנחנו אבל לא יודעים כמה לא הגיעו.
אנחנו, כן, אבל אם אתה מספיק טוב בשביל להיות בנבחרת ברזיל, קוטיניו וזה, אתה תגיע. זה נכון שאני אומר, בדרך זה יכול לדפוק את הקריירה, אבל אם אתה תיקח את עצמך בידיים, תעשה את הדברים הנכונים.
יש יבשת שלמה שזה לא נכון לגביה? יש יבשת שהיא יותר גדולה מארצות הברית פי כמה, שזה אפריקה, שרק ארצות הברית כולה נכנסת שם באמצע, ואני מניח שיש המון אנשים שם שהם סופר אתלטים, סופר מוכשרים, והם ממש נדפקו מהסיפור הזה.
אבל מי שהולך לשחק באפריקה כדורגל ומשקיע בזה, והוא מספיק מוכשר, מספיק טוב, היום בגיל 10 כבר כתפו אותו.
נכון, אבל הרבה פעמים הילד הזה בן 10, כן, מגיע סוכן המשפחה שלו,
צריך מזל בחיים. בדיוק, דרוגבה זה גם סיפור.
ואז יש לך המון שחקנים אפריקאים בגילאים האלה, כן, שהם תקועים איפשהו באירופה, הם מקבצי נדבות, למען. שהביא אותם סוכן.
למען.
כן, הביאו לך שחקנים. כאילו לאירופה, הבטיחו למשפחות שלהם שהם הולכים להביא אותם לאקדמיות באירופה, והם תקועים בטיזנוף.
חלק עובדים בזנות לגברים.
אז אני רק רוצה לתת פה, לפני שאנחנו מסיימים, אני רק רוצה לקשור את זה עוד פעם אחרונה מבטיח לישראל, ולהבין כמה בשוק העברות כזה פרוע, כמה חשוב שיהיה לך מערך סקאוטינג יעיל, כדי להבין שכסף לא יפתור אותך, כי הכסף יתנפח ואיבד לפעמים פרופורציות. ואתה רואה למשל, אני רק רוצה להגיד לך, אני רוצה לתת כבוד לבחור בארץ בשם דודו עזריה, שעובד אוהד כל השנים, סתם אוהד של הפועל באר שבע, פתאום אתה רואה, כשאתה רואה בבאר שבע, את ויטור ואת אוגו ואת וואקמה, אז וואקמה לא, כי הוא הגיע מרעננה וכל מיני, ישב לך בן אדם, ראה מאות שעות של כדורגל, ואשכרה מצא את השחקנים האלה.
כן, כי תראה, מערך סקאוטינג, הוא עוזר לך למצוא את השחקן המתאים לקבוצה שלך וכו'.
אם באמת זה השיקול, כן, אתה מבין, אתם אומרים בדיוק, שזה כבר לא השיקול.
בדיוק, כשהשיקול שלך הוא הקבוצה, ואנחנו רוצים שהקבוצה תצליח וכו'. הרבה פעמים, ובעלי קבוצות רבים, השיקול שלהם הוא לא בהכרח הצלחת הקבוצה. זה לא משהו שמעניין אותם. מעניין אותם יותר להרוויח כסף.
למכור חולצות?
מריח שפול פוגבה?
לא, למכור חולצות.
להרוויח על העסקאות.
אני מדבר להרוויח כסף על העסקאות.
מה שמריח לי, שאם יהיה ספר על הנושא הזה שדיברנו עליו עכשיו, על השאר לא יהיה דוד לואיז, אלא יהיה פול פוגבה.
לא, אבל פול פוגבה זה גם כן, זה
שחקן נהדר שהביאו אותו למקום הלא נכון, מכל השיקולים הלא נכונים, בסכום הלא נכון.
מאוד יכול להיות. פול פוגבה עזב את מנצ'סטר יונייטד ב-800,000, ואחרי 3 שנים הם קונים אותו, מחזירים אותו הביתה.
כן, אבל זה
שחקן העיקר בעולם, וזה שחקן שסטטיסטית, אתה יודע, שאתה שם שלם המון, אתה מצפה תמורה. עכשיו, שחקני קישור כאלה, שהם לא כובשים הרבה, נכון, הוא בישל שנה שעברה 10 שערים, אבל הוא לא גם מבשל גדול. ושאין לך את הנתונים האלה, אז כל משחק לא טוב, תוצאה לא טובה, מיד מתחילים לשאול שאלות, מתחילים להגיד.
אני חושב שסיפור יותר בולט זה גבי גול. אוקיי,
אינטר.
באינטר, אוקיי.
50 מיליון, משהו כזה, נכון?
לא, 30 מיליון, אבל זה גם כן הרבה מאוד כסף, וגם כן אתה אומר, אוקיי, הגיע לאינטר.
אמור להגיע לברצלונה, שעד עכשיו סיפור משפטי, ברצלונה עדיין טוענת שהוא היה לזכות ראשונים עליו.
כן, לברצלונה דרך אגב, הם הביאו שחקן בשם דאגלס, כן? שהוא הגיע רק בגלל הקשרים...
מת על השם, רק שם פרטי.
כן, לא, הוא הגיע רק בגלל הקשרים של הבעלים, לא הבעלים, אחד מהמנהלים שם, עם חברה שנקראת טראפיק. אוקיי,
החברה נקראת טראפיק?
כן, החברה נקראת טראפיק, ואתה רואה שהשחקן הזה, דאגלס, הוא לא יכול לקבל, לא דקת משחק, שניית משחק, הוא בהצגת שחקן, הוא לא הצליח להקפיץ את הכדור, כן? ואתה אומר, שילמו עליו איזה 7 מיליון יורו, אתה אומר, מה נסגר? כאילו, what the fuck, כן? אבל יש...
וזה לא, אתה אומר, זה לא סיפור מקסי לופז שפשוט לא הסתדר ברצלונה, אלא מישהו שהוא בבירור משהו אחר.
כן, בבירור, אתה יודע, השחקנים, הרי האוהדים של ברצלונה רואים, אתה יודע,
הם רגילים לראות כדורגל לא רע.
כן, זה לא דני אלבס.
טראפיק לא קשור למנדש, נכון?
והעניין הוא...
כי מתיה ואנדרי גומש וכל...
הכל קשור, בסופו של דבר, יש לך המון סוכנים מאוד חזקים, אחד מהם הוא פיני זהבי.
אני חושב שכן.
פיני זהבי ממש במיקס של הטופ 5 כזה?
לגמרי.
פיני זהבי עכשיו היה דירוג של אנשים הכי חזקים בכדורגל האנגלי. פיני זהבי הוא לא משהו היה פעם, צריך להגיד, הוא לא משהו, לפני 20 שנה כשהוא העביר את פרדיננד לעסקה הבלם הכי קרה, אז הוא היה בטופ. היום הוא, אבל עדיין הוא שותף, הסיפור הוא שהרבה סוכנים היום
הם
שותפים, זה לא דיברנו, שהם בין מדינות ובתוך הם יוצרים תאגידי סוכנים, מה שנקרא, שאתה וככה, אתה יודע, אנחנו מדברים על סקאוטינג של קבוצות, גם סוכנים הם עובדים באותה שיטה, ככה הופכים למפלצות.
ויש לך קבוצות באמת שפיני זהבי הוא סופר שולט בהם, נגיד פרטיזן בלגרד בסרביה וכולי, הוא אשכרה יכול לקבוע לאיפה שחקן הולך וכולי. אבל שנייה, אני רוצה לפני שאנחנו מסיימים פה, כי אנחנו לקראת סוף, דיברתי עם סטפן שימנסקי שהוא פרופסור לכלכלת כדורגל, כלכלת ספורט, הוא
כתב
את סוקרנומיקס יחד עם סיימון קופר, והוא אומר שצריך לבטל את שוק העברות השחקנים, כן? הוא אמר ככה, אנחנו צריכים לבטל את שוק העברות השחקנים, האמת היא שהשחיתות שקיימת בשוק העברות השחקנים, בגלל שכל המערכת מטרתה לבטל את כוחו של השחקן עצמו, ולתת למעבידים שלו ולאנשים בעלי האינטרסים לקבוע עבורו את העבודה שלו, כן? ואז הוא אומר, בשום תעשייה בעולם אין מצב בו עובד ממקום עבודה למקום עבודה אחר, בעד כסף, שמקום עבודה חדש משלם למקום העבודה הישן. יותר מזה, אין הרבה מקומות עבודה שיעלו אותך ליציע או יורידו אותך לקבוצת הנוער, עבודה שלא מתאימה לך, אם לא תסכים לעבור למקום עבודה חדש, שישלם לך פחות ואתה לא רוצה לעבוד בו. אבל זה קורה על בסיס יומי בכדורגל. בסופו של דבר זה סיפור של זכויות עובד לכדורגלנים, ו... אם אנחנו מבטלים את שוק העברות השחקנים כמו שאנחנו מכירים אותו, אני יודע שזה נשמע כמו חילול השם.
בוסמן, הרי חוק בוסמן עשה משהו דומה.
אני מסכים לגמרי, זה הכל מושחת ורקוב מהיסוד.
והופכים את זה לבעצם שוק עבודה שבסיסו הוא סיכום עבודה בין הקבוצות לשחקנים, כמו ב-NBA, ב-NFL וב-MLB, כאילו בכלכלת הספורט הכי גדולה בעולם, ארצות הברית, אנחנו נקבל משהו הרבה יותר הוגן, ולכן אני מפה, אני קורא שצריך לבטל את שוק העברות השחקנים.
תראה, אני אגיד לך משהו, אני בעד...
כי הכסף בכל מקרה לא מגיע לקבוצות הקטנות.
אבל אז איך השחקנים יעברו, איך הם יקבלו את ההחלטה?
עושים טריידים על חוזים.
אז מה הטרייד? טרייד של ברצלונה עם סאו פאולו? עם קבוצות שהיא מביאה...
זה בעייתי.
היא מביאה את... הכדורגל הוא שונה מכל הענפים, זה לא ליגה אחת.
זה בדיוק ההבדל, זה לא ליגה אחת.
זה לא ליגה אחת, זה לא NBA שאתה יכול לקבוע תקרת שכר, ושאתה יכול לקבוע... זה מפלצת שקשה מאוד לנהל, אני מסכים עם זה שצריך לעקור מהשורש את השיטה הנוכחית.
זה אותו דבר, כמו מה שאמרת לי, זה מבחינתי, כן, זה שוק ההייטק, אוקיי? יש לך כישרונות, יש לך אנשים שעובדים, יש לך אנשים שעובדים על הכישרון שלהם.
זאת אומרת, מי שמציע לבחור יותר כסף נגיד, הוא יבוא אליו.
נכון, אבל אם...
אבל אז איך קבוצות יחיו?
מה זאת אומרת איך הם יחיו? רוב הכסף בכל מקרה הם לא מכניסים משוק העברות השחקנים. אם יש לך שוק עבודה הוגן, זה רק עוזר. שוק עבודה הוגן עוזר לשוק העבודה.
איך מינו ריולה יחיה ככה?
בדיוק, איך מינו ריולה יקנה את הווילה, דרך אגב הוא קנה את הווילה של אל קפון. מינו ריולה, הקיץ, מהכסף של מנצ'סטר יונייטד, קנה את הווילה של אל קפון.
איך אתה...
איפה זה? שיקגו?
לא, זה במיאמי.
כן, בילה עם פוגבה שם. איך אתה אבל...
ג'יזוס פאק.
לא, השאלה היא... זאת אומרת, אתה אומר, אני חושב שלבטל את מוסד הסוכנות, שחקנים.
לא לבטל, לעשות איזה סוכנים מרשים עוד פעם אולי.
מה?
לעשות סוכנים מרשים.
לא, לבטל, לבטל. לבטל, למה?
לא, לא, אתה... יש חשיבות עדיין לסוכנים לפי דעתי, כמו שיש חשיבות לסוכני נדלן, אוקיי? העניין הוא שאנחנו לא מדברים על נדלן, אנחנו מדברים על אנשים, אוקיי?
אז סוכן, המטרה שלו בסופו של דבר זה לעשות את הכסף מהעסקאות. זאת אומרת, הוא אמור לשדר לשחקן שאני דואג לאינטרסים שלך, אני אביא אותך למועדון גדול.
הוא אמור לייצג את השחקן.
נכון, אבל אז השחקן שיקח לו עורך דין בחוזים האלה, אני מתכוון סוכן במובן הזה, שבן אדם שמחפש לעשות את הרווחים במסקאות האלה בין הקבוצות, אנחנו מבטלים את
שוק העבודה הזה. אפשר לדבר המון על סוכנים וכולי, כן? כאילו זה מה שעשינו עכשיו, אבל בסופו של דבר יש מקום לתפקיד הזה. העניין הוא שאין עליו רגולציה כרגע, אוקיי? ובשוק העבודה הנוכחי, עם הכסף הגדול שיש בו, יש המון המון פושעים שהם את זה.
אני רדיקלי עם הסוכנים, כי אין שום דרך אחרת לעקור מהשורש את הבעיות, זה מפלץ את כל
העניין. אז אני אומר שבגלל זה צריך לבטל את שוק העברות
הסוכנים. לבטל ואת המוסד של הסוכנים, שהוא תמיד prone to לשחיתויות.
אני אזמין את המאזינים שלנו לדף שלנו בכל יום נתון בפייסבוק, נפרסם שם את הפרק הזה וגם נמשיך לדיון שם נראה לי, נביא קצת יותר מספרים, נביא נתונים, אני מזמין את המאזינים להשתתף בדיון.
כן, בואו תשתתפו בדיון, תשאלו שאלות, כי באמת זה...
נושא גדול.
זה נושא גדול,
נזמין את המאזין אבי נימני להביע את דעתו, להציע דברים בעצמו.
אגב, אתה שם לב שהפרשנות שלו זה תמיד, גם שהשוער שלהם לא טוב, צריכים להחליף את השוער. כאילו, אין פתרונות, אין פתרונות, כאילו, צריך לאמן את השוער כדי שיהיה יותר טוב. לא, צריך לקנות שוער חדש, כאילו, זה...
אפשר מי שכבר ראה אצלכם, אין בעיה, אבל המעבר הוא זה שעושה.
כן, המעבר.
אולי פתרון יכול להיות יותר טוב, להעביר אותו לקבוצה אחת, ואז להחזיר אותו שבוע אחרי זה אולי.
כן.
טוב, ובנימה הזו, חברים.
שמי, אבל אני חושב שסוכן שמפרשן משחקים, אם אנחנו מדברים על סוכני שחקנים, אני חושב שזה התחתית.
ישראל תמיד מובילה בחדשנות. אנחנו לא יכולים להוביל באיכות.
לא, זה כמו לתת לעורך הדין של קצב לפרשן את זה.
את המשפט. חכה.
רעיון,
כן. טוב חברים, פרק 5 הגיע לסיומו, נתראה בשבוע הבא. דסקה לא יהיה פה, הוא טס ללונדון.
לראות את ארסנל טוטנהאם.
אם אהבתם את הפרק הזה, אתם יודעים בעד מי אתם צריכים להצביע שיחליף אותו. יאללה חברים,
ביי.